שלום עליכם, בעזרת השם, צריך אחרי זה להשאיר עוד קצת. אני רוצה ככה פעם לנסות להרוויח כמה נקודות בפרשה. אבל נתחיל במילה אחת בהפטרה. קודם כל, השבת כבר ברכו כולם פה במזל טוב הגדול שמגיע לכולנו עכשיו בלידה של נכדינו, אבל זה גם השבת זה אבל יחד עם זה זה השבת זה שבת היורצייט של אבי מורי הריני כפרת משכבו יום השנה ביום שני. אתה שמת לב רפואל לנקודה המעניינת? מאוד מעניין. ואריאל שלנו, סתם ככה סיפורי השגחה מיוחדים, הברית של אריאל באיזה יום? רפואל, באיזה תאריך? הברית של אריאל, באיזה תאריך? סבא מנחם מאוד אהב את זה. ביום הולדת של סבא מנחם. כף א'. הברית של אריאל שלנו היה ביום הולדת, וזה ככה תמיד היה איזה... והלידה הייתה מעניינת. נתחיל מהלידה. הלידה... זה מתאים לאריאל, אנחנו צוחקים קצת, אבל... היא ילדה בשערי צדק, והיא לא הספיקה להגיע לחדר הלידה, היא ילדה בחדר מיון. אתם מכירים דברים כאלה? היא לא הספיקה להגיע... אני מכיר שילדים בבית, כבר יש את כל הדברים, אבל היא לא הספיקה להגיע לחדר הלידה, אז בכניסה לחדר מיון באו לקחת אותה, והיא ילדה בחדר מיון. אבל המעניין הוא שבדיוק לפני שנה, השבוע, חני נסעה עם אבא, הריני כפרת משכבו, לבדיקה בשערי צדק, ולא הספיקה להיכנס לבדיקה ויצאו מחדר מיון ושם הוא נפטר באותו מקום לפני שנה. מעניין מאוד. בשנה אחרי... מעניין מאוד. בדיוק באותה... בדיוק באותה דבר. אז זה המשך. מנחם משיב נפשי. איך כתוב? מנחם משיב נפשי. אז בעזרת השם באמת שיהיו בשורות טובות ושמחות ו... אני ככה כל השנה, תכננו לעשות את זה בשנה שעברה, אני אמרתי את זה פה באחד השיעורים ו... שמה? בדיוק, לעסוק בעניינים של משפטים. הפטירה של הסתלקות של אבא הייתה בשבת משפטים. מישהו אמר לנו אז כשהוא הגיע לשבעה שכתוב יודע השם ימי תמימים ואת מספר ימיך המלא. אז זה שמי שמשה רבינו נולד בזין אדר ונפטר בזין אדר, אז הוא אמר אבא חשב שהכי מתאים זה להסתלק בערב שבת משפטים. זה מאוד נכון. אז תכננתי, אבל אולי ככה בנפש עוד לא הייתי לזה, אז אולי באמת השנה יותר ניכנס לזה, אבל אני... בפרשת משפטים, שבאמת ככה בדיוק שנה אחרי גם השמחה עכשיו של השבת הזאת, והשבת ביחד, וכל העניין, פרשת משפטים, אני רוצה באמת לראות ככה כמה נקודות בנפרד בפרשת משפטים. אבל לפני כן אני אקדים, ההפטרה של פרשת משפטים, שכל העדות, כל הנוסחאות קוראים אותה, היא הפטרה מאוד מעניינת. היא הפטרה שעוסקת בסיפור היסטורי מאוד חשוב, שהיה בזמן כיבוש הקסדים את ירושלים בזמן ירמיהו. ובאותו זמן ירמיהו הנביא, אתם מיד תבינו למה ההפטרה הזו באה בפרשת משפטים, אבל אני רוצה לראות אם זה משהו שהוא מעבר למה שאנחנו רואים מיד, יותר עמוק, יותר כללי. חבוד, תביאו כיסאות, בואו, כנסו, צדיקים. הדבר אשר היה אל ירמיהו מעת השם, אחרי קרות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים, לקרוא להם דרור. סיפור היסטורי מאוד מעניין. צדקיהו היה מלך, הוא המלך שגולה, המלך האחרון. ובשלבים מאוד גדולים הוא נקרא מלך צדיק. וצדקיהו מכנס את כל העם, זה אירוע היסטורי מאוד גדול, וקוראת ברית עם כל העם. הברית הייתה ברית הדרור. מה זו הייתה ברית הדרור? דרור. מה זו הייתה ברית הדרור? לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו, העברי והעברייה חופשיים, לבלתי עבוד בם ביהודי אחי הוא איש. זו הייתה ברית, היה אירוע חברתי אדיר, של ברית, חבוד, חבוד, של ברית, של ברית שנחרטת, חבוד, 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 שלום ממש, שנחרטת לדרור, לשחרור עבדים. אבל איזה שחרור עבדים? עבדים עבריים. וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשיים לבלתי עבוד בם עוד וישמעו וישלחו. יש כאן תיאור מאוד גדול של עם שכנראה נושא העבדות הפנימי של אנשים שעובדים כעבדים עבריים אצל אחיהם. הוא רב מאוד, הוא המוני, ומגיעים למסקנה שצריך לעשות כאן כמו ברית, ברית. עכשיו צריך לזכור, אנשים נמכרים לעבדים בגלל אחד משתי סיבות, לעבד עברי. לעבד עברי נמכר אדם או כי הוא גנב, זה לא סיבה. מי שגנב צריך לשלם כפל, אין שום עניינים אחר. אבל מי שאין לו, הוא גנב ואין לו כסף. אז הוא נמכר בגנבתו. כלומר, הוא יוצא לעבוד 6 שנים כעבד עברי, או פחות, לפי היכולת שלו לפדות את העניין. וחשוב מאוד להזכיר שעבד עברי זה... היום זה מוזר כמעט להגיד, זה פשוט התחייבות לקביעות. חוץ מזה עוד כמה תנאים טובים. כלומר, באופן עקרוני כל אדם עובד ומקבל את מזכורתו מתי? בזמן התורה. מקבל את מזכורתו בסוף היום. ויומו תיתן שכרו. נכון? בסוף היום. אסור להלין, ולהלין שכר בא מהמילה לילה. להלין. אצלנו זה הפך להיות מושג, אסור להלין שכר, זאת אומרת, אי אפשר לחכות 5 חודשים, 4 חודשים, 6 חודשים, לא בסדר, להלין שכר. להלין פירושו שעובר לילה אחד בלינה. זה זרה. זה חופש. אתה לא מעביד שלי מעבר ליום שקבענו, ואני לא עובד שלך מעבר ליום שקבענו. כי כתוב, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. עד כדי כך, שהגמרא אומרת, אני מיד אחזור לסיפור של ההפטרה, הגמרא אומרת, פועל יכול לחזור בו בחצי היום. הוא לא מקבל את משכורתו לאותו חצי יום. כי הוא תקע לי את העבודה, אני לא הזמנתי פועל אחר. אבל הוא יכול לחזור בו בחצי יום וללכת. פועל יכול לחזור בו בחצי היום. למה? שנאמר, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אני לא יודע אם אנחנו מושגים, מבינים את זה בעולם המודרני שלנו. פועל, בחצי היום, מודיע, אדוני, לא רוצה להיות. הוא בן חורין. הוא בן חורין. זה כל כך מעניין, עד שהירושלמי מביא דיון, האם גם המעביד יכול לחזור בו בחצי היום, כי גם הוא עבדים ולא עבדים לעבדים. הוא לא משועבד לפועל. יש שם דיון מעניין. שזה לא יראה סוציאליזם מצחיק, שזה יהיה דיון מעניין מאוד. בלי הרקע הזה אי אפשר להבין בכלל את כל המושג עבד עברי. עבד עברי זה אדם שיש לו קביעות. יש לו מקום עבודה, ויש לו קביעות, אבל הקביעות כוללת את כל מבנה האישיות. מחויבים לתת לו אישה, ואם הוא בא ויש לו אישה, אז מזונותיה עליו, על המעביד. זאת אומרת, המעביד שלוקח אותו, אני לא כל כך מוצא היום את המעביד שיסכים בכלל להבין את העניין הזה. הוא מקבל את העבד, הוא מקבל אוטומטית את מזונותיו, את מזונות אשתו. יש לו 10 ילדים, אז הוא מקבל את המזונות.
משפחה אומנת.
משפחה אומנת לגמרי, אבל עוד הרבה יותר. זאת אומרת, עם מגבלות שאין במשפחה אומנת. במשפחה אומנת אתה בא אליי, אז אתה עובד במה שאני רוצה, אנחנו כולנו ביחד, אתה עושה כלים לפעמים, אתה עוזר לי לפעמים, אנחנו חברים. עבד עברי שבא להיות חיית בבית שלנו, ורוצה לעשות לי כוס תה. אסור לי לקחת ממנו כוס תה. אסור לי, אני יכול לעשות לו, אבל הוא לא יכול לעשות לי. כי לא תעבוד בו עבודת עבד. הוא רק למה שהוא מומחה. למה שבשבילו הוא בא. כוס תה בטח, אני צריך לעשות. יש קר אחד, כסת אחת, קרית אחת, סמיכה אחת, מיטה אחת. שלא. לא לגמרי ברור מה, זה דבר פלפ לא. אבל בכל אופן, העבד העברי הוא אדם שנמכר בגניבתו. אחרי שהוא נמכר בגניבתו, זה של הפרשה שלנו. האפשרות השנייה זה אדם שנמצא במצב כלכלי כזה, שהוא מחפש את הקביעות הזאת. במושגים שלנו היום לא מובן. כי כנראה במושג הרוחני של העבדות שלנו, כולנו במצב כזה מזמן. כלומר, אין דבר כזה מוכנות להיות מחויב לך, אני לא מדבר על 6 שנים, לשבוע, מה פירוש? מחויב לקודש ברוך הוא. מחויב לבא, עובד. כל טוב. זה עולם אחר, זה בסדר גמור, זה לא, צריך להבין את זה. אז האפשרות האחת היא נמכר בגניבתו, בסדר? זו האפשרות האחת. האפשרות השנייה זה כי ימוך אחיך. ומתי ידו עמך, והפרשה שלנו עוסקת בנמכר בגניבתו. עכשיו, בזמן ירמיהו, בזמן צדקיהו המלך, כמו שאנחנו מתארים בהפטרה, יש מסה גדולה מאוד של עבדים. לא צריך לקבל כהנחה, אני יודע מה שהיו הרבה גנבים דווקא. יותר סביר שהמצב היה כזה, צריכים את הדבר הזה, אי אפשר... ואז ירמיהו קוראת ברית, צדקיהו קוראת ברית עם העם לשחרר, וישמעו וישלחו. דבר מעניין מאוד. כי מן הסתם מעבידים בונים על זה. נכון? מערכת כלכלית מעניין מאוד, כלומר המערכת מקבלת את זה. אלא וישובו אחריכם, וישיבו את העבדים ואת השפחות. את זה נקרא מחר בהפטרה, שבת. וישובו אחריכם, וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שילחו חופשים, ויכבשום לעבדים ולשפחות. חוזרים ולוקחים אותם עוד פעם לעבדים ולשפחות, הפעם מופיעה גם המילה ויכבשום, זה מעניין מאוד. כלומר זה שוב, לקחו אותם לעבדים ולשפחות, אבל התפיסה היא של ויכבשום. וידבר השם אל ירמיהו מעת השם למור. עכשיו מתחילה הנבואה הרלוונטית לזה. כה אמר השם אלוהי ישראל, אנוכי קראת עברית את אבותיכם, תשמעו טוב, ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור. עכשיו נניח שאתם לא מכירים את הפסוק הבא, איך הייתם ממשיכים את הפסוק? אנוכי קראת עברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור. אנוכי השם אלוקיך, גם אני הייתי ממשיך, זה המוזיקה המתבקשת. הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים לאמור. זה לא רק בגלל שזה אחרי פרשת יתרו, ככה היינו אומרים גם באמצע השנה. נכון?
הוצאתיך מבית עבדים, כדי שאותיו עבדים לעבדים.
אז עכשיו מגדיר, מה נאמר באותו פעם, זה פלפלו. מה נאמר כשהוצאתיך, קראתי ברית את אבותיכם. איזו ברית? מתי זה היה? פה יש תיאור היסטורי של ברית. צדקיהו המלך עומד. יש מקום, יש זמן. אנחנו יודעים מתי זה היה. יש מקום, יש זמן, צדקיהו עומד, יש ברית. הבנתי? בריתות בתנ״ך הם אירועים היסטוריים ידועים. הם אירועים היסטוריים ידועים שיש לנו עליהם, כמה שאנחנו יכולים להבין, תיעוד מאוד ברור. ברית זה גם טקס מדהים, זה רב רושם. גם פה בפרק די מובן שככה זה היה, עוברים בין בתרים, עגלים, יש הגדרות לברית. אתם ניצבים היום כולכם לעברך בברית השם אלוקיך, ברית בין הבתרים. אבל אחרי זה בריתות היסטוריות. זה בריתות שאנחנו מכירים אותם, אנחנו יודעים מה קרה בהם, זה לא רק בין עמים. זה גם בריתות שמקבלים. איזו ברית הייתה ביציאת מצרים בנושא של בית עבדים? אני מכיר את פרשת כי תקנה עבד עברי, אבל אין ברית על פרשת שומר חינם, שומר שכר ושואל. יש פרשת עבד עברי, נכון? אחרי זה יש פרשת אמה, אחרי זה יש פרשת עם כסף תלווה את עמי, ובאמצע מכה איש ומת, ויש המון פרשיות. מה זה? אנוכי קראתי ברית את אבותיכם. אז זה לא רק הרעיון של כלי בני ישראל עבדים, כנראה היה איזושהי ברית. ביום הוציאי אותם, לא כתוב בצאתה ממצרים, או על מנת כן יצאתה ממצרים. אלא מתואר כאן תיאור, שעל פניו, כשקוראים את הפסוק, זה נראה תיאור של משהו היסטורי, שיש לנו בו, איך קוראים לזה המשפטנים? לקונה. יש לנו לקונה היסטורית, לא מכירים את האירוע. אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים, מבית עבדים, לאמור, מה? מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימחר לך, ועבדך שש שנים ושילחתו חופשי מאמך. כמעט ציטוט מהפרשה. אבל זה מופיע על תקן ברית שנחרטה ביום ההוצאה. ולא שמעו אבותיכם אליי. אופה. ולא ייתו את אוזנם. ותשובו אתם היום ותעשו את הישר בעיניי לקרוא דרור איש לרעהו ותכרתו ברית לפניי. זו נבואה שמתארת מלך צדיק ועם צדיק. מה שאבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים, אתם זוכרים שבסגנון ציפינו לאנוכי השם אלוקיך. מה שקראתי ברית אז עם אבותיכם, איזושהי ברית אירוע גדול שהיה לא התממש. אתם מתקנים את מה שאבותיכם לא עשו. זה מסר גדול. איי, 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 אבל, ותכרתו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עליו. זאת אומרת שהברית הייתה בבית המקדש, בבית, בבית, בבית אשר נקרא שמי עליו. ותשובו, ותחללו את שמי, אחרי שהם שחררו את העבדים, זה הסיפור ה... מסופר בנביא, הם חוזרים ויכבשום תחתיהם, כמו שראינו, ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו אשר שלחתם חופשים לנפשם, ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות, עוד פעם הביטוי כיבוש, לכן כה אמר השם, עכשיו תשמעו איזו נבואה נוראית, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו, הנני קורא לכם דרור נאום השם אל החרב, אל הדבר ואל הרעב. ונתתי אתכם לזעבה לכל ממלכות הארץ. על מה? על זה שאתם ביטלתם את הברית שהתחייבתם לשלח לעצמכם. וחזרתם לסורכם הרע. מה זה לסורכם? למה שהיה ביום הוציאי אותם. שאני עוד לא יודע מה היה שם. ונתתי את האנשים העוברים את בריתי אשר לא הקימו את דברי הברית אשר קרתו לפניי, העגל אשר קרתו לשניים ויעברו בין בתריו. מפורש שהיה פה אירוע היסטורי כמו ברית, אתם רואים? עגל, בתרים, הכל כתוב. כל זה נקרא בשבת בבוקר. שרי יהודה ושרי ירושלים, הסריסים והכהנים וכל עם הארץ העוברים בין בתרי העגל. איזה אירוע זה היה. והנביא אומר שהיה אירוע כזה מקביל, הוא לא אומר שהיה אירוע, אבל הוא אומר שהיה ברית כזאת גם ביום הוציא אותה מארץ מצרים, ואנחנו לא ידענו על זה מה שנקרא. לא ראיתי, לא שמעתי. חטא אדוני אלוהינו לכל עם שהכל נהיה בדברו. ונתתי אותם ביד אויביהם, את מי? את שרי יהודה, שרי ירושלים, הסריסים, הכהנים וכל עם הארץ. ונתתי אותם ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם והייתה נבלתם למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ. זה הכל ביטויים של דרור. העולם יהיה דרור. אתם רוצים דרור? חופש, חופש. דרור לחרב, דרור לעוף השמיים, דרור לבהמת הארץ, דרור. ואת צדקיהו מלך יהודה ואת שריו אתן ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם וביד חיל מלך בבל העולים מעליכם. הנני מצווה נאום השם והשיבותים אל העיר הזאת ונלחמו עליה ולחדוה ושרפוה באש ותרי יהודה אתן שממה מעין יושב. בבל. זה כל זה קשור כמובן לזה שאתם סומכים על מצרים והיא לא תושיע אתכם. זה קשור לכל ענייני הנבואה ואני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל זמן הנבואה ולירמיהו שזו סוגיה אדירה בפני עצמם. אבל אני מצווה נאום השם והשיבותים אל העיר הזאת ונלחמו עליה ולחדוה. וכאן בכל הנוסחאות מסיימים בשני פסוקים, אי אפשר לסיים בפסוק מזעזע כזה. זה הפסוק שחותם את הפרק. בסדר? הנני מצווה נאום השם והשיבותים אל העיר הזאת. מי שלא מבין את הפסוק, זה נראה לו פסוק יפה, והשיבותים את הבבלים, לשרוף את ירושלים. זה פסוק, יש פסוקים הפוכים כאלה, שמשתמשים בסגנון של נחמה הפוך. זה שיא הסרקזם, זה שיא בסגנון הפוך. והשיבותים אל העיר, ונלחמו עליה, ולחדוה ושרפוה באש. ואת ערי יהודה אתן שממה מעין יושב. אז איך מסיימים? מדלגים, אבל לא קדימה אלא אחורה, זה דבר נדיר מאוד בהפטרות, תמיד מדלגים קדימה כדי למצוא כמה פסוקים של נחמה. מי אל כמוך נושא אבון ועובר על פשע, והמון מקומות. מדלגים קצת, ושם לפעמים מסתבכים אלה שעולים להפטרה, כי פתאום יש איזה שני פסוקים, ומכירים, שאומרים להם, מדלגים למפרע פה, ומסיימים, מעניין מאוד בשני פסוקים, והמעניין הוא שהמנהגים שקוראים את הפרשה הזו, זה כולם, זה כולם. פתאום פה אני רואה שמנהג אלג'יר זה ירמיהו למד א'. יש פה מישהו שנוהג הפטרה אחרת, למי שזוכר במשפטים. זה הפטרה שלא תמיד קוראים, כי לפעמים זה פרשת שקלים, לפעמים זה פרשת ראש חודש, כשזה עד הרבה. זה יוצא כל מיני... זה הפטרה סובלת כזאת, לפעמים יש לה פרטנרים. אבל... עד היום תמיד הכרתי, גם התימנים, גם הספרדים, גם השכנזים, כולם קוראים את זה. הוא מביא פה איזה מנהג, לא יודע. איך היא מסתיימת? כה אמר השם, פסוק שכולם מכירים, אם לא וריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. עוד ברית. גם זרע יעקב ודוד עבדי אמאס מכחת זרעו מושלים אל זרע אברהם יצחק ויעקב כי אשיב את שבותם וריחמתים. בניגוד להשיבותים אל העיר של הבבלים לא עלינו, אשיב את שבותם של מי? לא סתם, הפעם בביטוי מאוד מיוחד, זרע אברהם, יצחק ויעקב. זרע אברהם, יצחק ויעקב, הם אשיב את שבותם, וכל זה יתרחש אחרי ההבנה, אם לא בריתי יומם ולילה. יש כאן איזשהו סיפור על ברית. אני מקדים את זה לשנייה אחת, כדי לטעון טענה שכמה פעמים אנחנו טוענים, ואולי אם יהיה לנו פעם כוח, אולי אפילו שבוע, שבוע צריך לעשות את זה. אני מתעקש עם עצמי, ואני ראיתי לזה הרבה רמזים. יש לנו נטייה לחבר הפטרה לאירוע מסוים בפרשה, בנקודה אחת, ובזה להירגע. בהפטרה הזו זה קלאסי. למה קוראים את ההפטרה הזו? מה אתם חושבים? עבד עברי. אבל מה לעשות שבפרשת משפטים עבד עברי זה בדיוק שלושה פסוקים? אחרי זה יש עוד כמה דברים בפרשת משפטים.
יש את הברית, עיקר הברית,
כבדלת. את הברית של מעמד הר סיני. אבל יש עוד המון פסוקים, יש... טענתי, לא טענתי, ראיתי את זה, שההפטרה מבקשת ללמד את הלוז של הפרשה. ההפטרה מבקשת לעבור על הפרשה, לא פרט פרט, ללמד את תוכן הפרשה, את הלוז של הפרשה, את הנקודה של הפרשה. וההפטרה הזאת שלנו, ההפטרה הזאת שלנו, היא לכאורה עוסקת בנקודה אחת, בברית שנחרטה מסביב לנושא של עבדים עבריים, אבל בשביל להבין אותה צריך לתפוס את הפרשה כולה, ולכן אמרתי בהתחלה שאני רוצה הפעם לראות אולי 2, 3, 4 נקודות ככה אקראיות כאילו שקשורות לפרשה. אני רק אקדים להם עוד הקדמה. מהי הברית שנחרטה ביום הוציאי אותה מארץ מצרים? ובכן, חז"ל אומרים את הדבר הבא. אתם מכירים בפרשת וירא, פעם הזכרנו את זה, את הפסוקים הבאים, דבר מאוד מעניין. תשמעו פשט בפסוקים. משה רבינו הולך אל פרעה, זוכרים? משה רבינו הולך אל פרעה, וסליחה, להבדיל, להבדיל. משה רבינו בא אל בני ישראל ואומר להם, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, נכון? אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים והבאתי. ומה עושה עם ישראל? מה התגובה?
לא שמעו אל משה.
לא שמעו אל משה, למה? מקוצר רוח ומעבודה קשה. זוכרים? מה עושה עכשיו משה? פונה לקדוש ברוך הוא, ומה אומר לו? מה עושה הקדוש ברוך הוא ואומר למשה? מה עושה הקדוש ברוך הוא ברק? בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה, וידבר השם אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. בוא דבר אל פרעה. משה טוען את הטענה הכי הגיונית, באמת, זה העיתוי. ויאמר, וידבר משה לפני השם לאמור, הם בני ישראל לא שמעו אליי. ואיך ישמעיני פרעה? ואני ארע על שפתיי. אני לא עוסק בדברים של משה ובהיגיון שלהם ובלוגיקה של הקל וחומר, אני לא נכנס עכשיו, אני רוצה להיכנס רק לנקודה אחת. וידבר השם, תשמעו טוב, אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. שמעתם? עוד פעם הפסוק. ויצווהם, תעזבו עכשיו שזה משה ואהרון, זה עוד עניין. ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. פשוטו של הפסוק בלתי ניתנת להבנה. בלתי ניתן להבנה. אם ויצווהם פירושו, אני אומר לך תצווה אותם, אז תסבירו לי מה כתוב פה. בא משה רבינו ואומר ריבונו של עולם, בני ישראל לא שמעו אליי, איך ישמעיני פרעה. אגב, הבעיה שלי זה שאני ארע על שפתיי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תיגש אליהם ותצווה אותם להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. את מי? את פרעה ואת בני ישראל. אתם מבינים מה כתוב? אוקיי, אז הוא ניגש עכשיו לפרעה ואומר לו 60 שניות זוז. פרעה אפילו לא מחייך. מה? בסדר, עכשיו תעזבו, בפסוק יש לא רק פרעה. ויצווהם אל פרעה ואל בני ישראל להוציא את בני ישראל. באמת, מה הפשט? אז אל תגידו לי עכשיו וורטים שבני ישראל צריכים להוציא את עצמם ממצרים, זה אני יודע, אבל פשט בפסוק גם צריך, נו? ויצווהם אל בני ישראל להוציא את בני ישראל מארץ... אין לפסוק הזה בכלל בתרופה, אין לו... אי אפשר להבין אותו. אי אפשר להבין אותו. לכן טוען רש"י כאן שויצווהם, אבל הוא אומר שזה מדרש. ויצווהם אל פרעה, אמר לו לדבר איתו בכבוד. ויצווהם אל בני ישראל, אמר לו תדבר איתם בנחת. כאילו רש"י אומר, ויצווהם אל בני ישראל זה איך. ויצווהם אל פרעה זה איך. אבל זה הופך את הכל למתודיקה. זאת אומרת, כאילו הבעיה היא עכשיו, תעשה את זה יותר בנחת. מי אמר שהוא לא עשה את זה בנחת לפני כן? ומי אמר שאם פרעה לא דיבר בכבוד לפני כן? מה הסיפור פה? כתוב בירושלמי, כתוב בירושלמי, יש כאן במקרה תורה שלמה ועירה, אם יש, אם לא אני אומר אותו בעל פה, לא צריך בכלל. מה זה? כמו תמיד, זה שצריך אין, ועירה אין. לא חשוב. כתוב בירושלמי, תשמעו, לא חשוב. כתוב בירושלמי כך, אמר רבי הילה. תשמעו, זה פלא פלאות. ויצווהם אל בני ישראל, אנחנו עוסקים רק בהסבר של ויצווהם אל בני ישראל, להוציא את בני ישראל. על פרעה, השאלה גם פחות חמורה דרך אגב. השאלה על פרעה פחות חמורה מבחינה פרשנית. כי ברור שהוא לא התכוון להגיד לו 60 שניות זוז. אבל הוא אמר לו, אתה תודיע לו שאם הוא ירצה או לא ירצה, הוא יוציא. בסדר? צריך להבין איך זה בדיוק נכנס במשפט. אבל זה מה שהוא אמר לו, ויצווהם אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. הוא אמר לו, אל תדאג. הוא יוציא בציווי, הבנתי. אבל אין לזה משמעות מבחינת בני ישראל. כתוב בירושלמי, אמר רבי הילה. זהו מה שנאמר בירמיה, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים. אתם זוכרים? ומה הייתה הברית? מקץ 7 שנים תשלחו איש. איפה זה נאמר? פה. אומר הירושלמי, זהו שנאמר לשלח איש את אחיו מרמיה, העברי והעברייה חופשי לבלתי עבוד בם איש באחיו. מלמד, אומר הירושלמי, מחילה, שבעם ישראל במצרים, נכון, היה פרעה, ודאי, היה מצרים, ודאי, אבל הייתה עוד בעיה גדולה, שגם במצרים היו יהודים עשירים ויהודים פחות עשירים. והבעיה המרכזית שהייתה במצרים הייתה שבני ישראל שיעבדו בני ישראל. וכשבא משה רבינו ואומר לקדוש ברוך הוא, אתם שומעים מהפכה? הם בני ישראל לא שמרו אליי מקוצר רוח ומעבודה קשה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תגיד להם שאם הם לא ילמדו לשחרר איש את אחיו, גם פרעה לא ישחרר אותם. כלומר, זה מפסיק להיות פסוק שעוסק באיך משה צריך לדבר. אלא זה פסוק שמתאר אירוע היסטורי אדיר שהתורה כדרכה צמצמה מלתאר אותו. והנביא משלים אותו. קודם כל הבנתם פשט בתנך. הנביא מפורש משלים אירוע. עכשיו זה שהנביא משלים אירועים, זה ראינו הרבה פעמים. למשל, יפתח סיפור מפורסם. הולך אל מלך בני עמון, ואומר לו שם נאום שלם. והוא אומר לו, עכשיו נזכרת אחרי 300 שנה? מי אתה בכלל שאתה אומר לנו שאנחנו נשיב את המקומות בשלום ונעזוב? אתה זה יודע בכלל שכשעם ישראל הגיע ורצה להיכנס לארץ ישראל, אז הם פנו אל אדום. ורצו לעבור, ואדום אמר לא, והם פנו לסיחון, ושם הוא מחדש, והם פנו אל מואב, זה לא כתוב בתורה, ומואב אמר לא, מי שיודע ללמוד שם את הפסוק, מבין פתאום את כל ספר במדבר, וירא בלק בן ציפור מלך מואב, כשאתה מגיע לפרשה הזאת, אתה שואל מאיפה זה נפל, מאיזה בוידים הוא נחת פתאום, מה לא ולכל הסיפור, אף אחד לא דיבר איתו אף פעם, אבל כשאתה לומד את יפתח, אתה מבין שהייתה פנייה אל מואב? אתם מכירים את הביטוי המפורסם, יפתח בדורו כשמואל בדורו? מקור הביטוי הזה הוא בחזל שאומרים על הפסוקים האלה, שיפתח השלים תורה שבכתב. כלומר, דברי הנביא משלימים, קראנו לזה לקונה. גם שם, מה הוא עושה במואב? היסטורית. הגיונית, למה באמת הוא דילג על מואב? אז יפתח השלים דברי תורה. הוא הדין פה. אין משמעות למה שאומר ירמיהו. בהפטרה, אם אתה לא מבין, שהייתה ברית בהוציאי אותה מארץ מצרים. וזה הפסוק, ויצווה אל בני ישראל, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. זה נראה משהו מחודש, אבל כשחושבים עליו, הוא הפשט של הפשט של הפשט. אחרי כל הפשטים שאני מכיר בפסוק הזה, זה הכי פשט. הקל בחומר
זה שבני ישראל לא שחררו בני ישראל, אז גם פרעה לא שחרר בני ישראל.
בדיוק. זה מדהים. אתה אומר שהם לא שומעים מקוצר רוח, אתה לא מבין, יש כאן נקודה אחרת לגמרי. עכשיו, לפי המסתבר פה בירמיהו, עכשיו היה איזשהו אירוע אדיר במצרים עם משה, של ניסיון שחרור עבדים שלא מצליח. כי ירמיהו אומר שזה לא הצליח אז. ועכשיו תיקנתם את זה בימי צדקיהו, עד ששוב תהיתם. קודם כל, זה שופך אור על מה פתאום הפרשה מתחילה בכי תקנה עבד עברי, לפני שממשיכים בכלל. כי תקנה עבד עברי ודאי לא צריך להיות בתחילת פרשת משפטים. כי העבד עברי, כמו שסיכמנו עכשיו, זה אדם שנמכר בגניבתו. אז תתחיל בלתאר דיני גניבה. כל הפרשה מדברת בהמשך. גונב איש, גונב כסף, תשלומי כפל, ארבעה, חמישה. אז אתה כבר מספר לי מה המצב של... אבל אני התחלתי את הכל כדי להגיד שלעניות דעתי, ההפטרה באה לתאר את הנקודה המרכזית של הפרשה, את הציר של הפרשה. ולפרשה יש ציר. וכשאני מדבר על פרשת משפטים, אני מדבר על פרשת משפטים, באמת כמו שאמרתי, יהיו כל הדברים, גילוי לנשמתו של אבי מורי, הרי ניקה פרת משכבו, הציר של פרשת משפטים, מתבטא בהפטרה. אחד הדברים שאבא עסק בהם יותר מכל דבר אחר, היה כבוד האדם וחירותו. ונזהר מלהפוך את זה לסיסמה נבובה, לבלוף. אני רוצה להביא לכם שתיים או שלוש דוגמאות על המושג כבוד הבריות בפרשת משפטים, ואז נחזור לעבד עברי. דוגמה ראשונה על כבוד הבריות. דיברנו על גנב, בואו נדבר שנייה על גנב. מה קורה אם אדם גונב משהו, כמה הוא צריך לשלם? כפל. לא, את ערכו זה הקרן, כפול. גנב ונתפס בגניבתו, משלם כפל. גנב, צריך לשלם כפל, שניים ישלם. כלל קבוע. אגב, הלכה מאוד מעניינת, אל אומת העולם המודרני, אין פטור מתשלומים, לא משנה מה מצבך הכלכלי. אבל אם אין לך אפשרות לשלם, בוא נסדר לך עבודה, כמו שתיארנו מקודם, ובצורה הכי מכובדת בעולם, ואתה תשלם. ההפך, הגניבה שלך מעידה על זה שאנחנו צריכים לעזור לך להשתקם ולשלם. כמעט אפילו הייתי אומר לא קרה כלום, לא מתכוון, אבל בהמשך תראו שאולי אני צודק גם במשפט הזה. אבל אין דבר כזה, אני אוסר אותך לשבועיים, אני שם אותך בלא יודע מה, זה לא רלוונטי בכלל. גנבת, חלה עליך חובת תשלום. איך אתה נפטר מהחובה הזאת? עכשיו, חלה עליך חובת תשלום, אני רוצה להגיד את זה במילים אחרות, יש לך יכולת תשלום אם חלה עליך חובת תשלום. אתה פשוט לא מאמין בזה. לכן אתה גונב. או אתה נמכר לעבד עברי כי מח אחיך, ואתה בעניות נוראית, ואתה לא יכול להאמין בכוחות שלך לצאת מזה, אז אנחנו לוקחים אותך לשיקום כלכלי. ואתה תאמין בכוחות שלך. ואתה תשלם. לא יעזור. הקושי של הפרשה בהמשך יהפוך להיות קושי אחר לגמרי. שהעבד העברי מתאהב בשיטה. הוא לא רוצה לצאת מזה. אהבתי את אדוני, את אשתי ואת ילדיי, לא יצא חופשי. הקושי המרכזי בעבדות הייתה ההתאהבות בשיטה השיקומית שאומרת, אתה מדבר איתי עכשיו על חירות שאין לי סיכוי אליה, תודה רבה, אני סוף סוף קם בבוקר ועובד. שינית לי את כל החיים. פעם הייתי כלום, עכשיו אני קם, אני עובד כל יום, נגמרים שש שנים, ואתה אומר לי ללכת, אני לא, אין לי מה ללכת. אני אחזור אחורה. זו שאלה גדולה מאוד. זה הקושי שהופך להיות בהמשך הפרשה. נגיע לעבוד מעט. אני רוצה להקדים לעבד העברי שנייה את הבחור שלנו, הגנב. טוב? חוזרים לגנב. הדין הוא גנב משלם כמה? כפל. נכון? יופי. ויש דין מעניין שאם הגנב גנב שור עושה, וטבח או מחר, אז הוא משלם כמה? 4 ו5. אם הוא גנב שור, הוא צריך לשלם 5 תחת השור, 5 שברים, מחיר של 5, פי 5. ואם הוא גנב סה וטבח או מחר, 4 סה תחת הסה. טבח או מחר בעברית, נתרגם את זה להיום, גנב שסוחר בגניבות שלו. בסדר? כלומר, זה לא רק משתמש, בסדר? לאלה שמבינים קצת במושגים, אלא זה סוחר מסודר לגמרי. חבל על הזמן סוחר. יודע את כל העבודה. הוא צריך לשלם 4 תחת השה ו5 תחת השור. שואלים חז"ל, מה זה העניין הזה של 4 ו5? השאלה שלהם היא טכנית. מה ההבדל? למה פה 4 ופה 5?
הגודל של הזה.
לכאורה, הגודל. אז אם הוא גנב פיל, 6?
לפחות הבשר, כמות הבשר שהוא זה.
אז זה צריך להבין טוב. כמה הוא הרוויח? הוא משלם פי 4, מה זה משנה? זה צריך להיות יחסי. לא ככה מציעים. לא ככה מציעים, תשמעו את הדברים. אומרים חז"ל, ואני רוצה ללמוד רק שיטה אחת, כי אני רוצה היום ללמוד קצת רבן יוחנן בן זכאי בשני מקרים בפרשה. כל מה שאני אומר זה רשי, משפטים עם רשי, זה אחד הדברים המרתקים, מציע לכולם ללמוד פעם משפטים עם רשי, אבל בנחת. עבור רשי בנחת שיש זמן, משפטים עם רשי. אומרים, אומר רשי ככה, ארבעה, איפה אנחנו? בבקשה. כי יגנוב איש שור עושה, וטבחו או מחרו, חמישה וקר ישלם תחת השור, וארבע צון תחת השה. אומר רשי, אמר רבי יוחנן בן זכאי. יש בהמשך של זה גם דברי רבי מאיר, אני לא נכנס אליהם, הם מעניינים מאוד. אני נכנס רק לרבי יוחנן בן זכאי, פעם אחרת הדבר השני. אמר רבי יוחנן, רבן יוחנן בן זכאי, חס המקום על כבודם של בריות. רשי מדהים, רבי יוחנן בן זכאי, אבל הוא מאוד לא מובן, מיד נלמד אותו ביחד. חס המקום על כבודם של בריות. שור שהולך ברגליו, זה קשה לקחת אותו על הכתפיים, לא כדאי. ביידיש אומרים סישבר, זה כבד. השור סישבר, יש ביידיש כאלה שאמרו השבר יסכל. שור שהולך ברגליו ולא נתבזה בו הגנב לנושאו על כתפו, תשמעו מה הנושא. הגנב הזה, אגב, על מי מדובר? על גנב שהוא גנב סוחר. הוא לא גנב מסכן, גנב פעם אחת, כי מסכן היה אומלל, גנב אכל אותה. גנב שהולך, תובח, מוכר, עושה ביזנס, מודע לחלוטין. שקוע בעניין לגמרי. גם הוא ימחר לעבד עברי, גם הוא ישתקם, גם הוא הכל, אבל עכשיו חכו, תשמעו במה דנים. שור שהולך ברגליו ולא נתבזה בו הגנב לנושאו על כתפו, משלם חמישה. שה שנושאו על כתפו, מסכן נתבזה, משלם ארבעה. הועיל ונתבזה בו. עד כאן דברי רבי יוחנן בן זכאי, להבדיל בין שור לשה. שואל הרבי, שאלה מדהימה בפשט, פשט, פשט. לא הבנתי, הוא אומר. מתי הדיון הזה מתרחש? בזמן שהוא הגיע לבית הדין. נכון? עכשיו יש לי שתי שאלות. א', יש הבדל בין גונב שור לגונב שה. נניח שהוא לא טבח או מחר. גם אז תוריד לגונב שור, בגלל שהוא... לא, תוריד לגונב שה, כי הוא... זה לא קשור לטבח או מחר. זה שגונב שה... גנב שה, תמיד צריך לשלם כפל, נכון? כי מי שגונב משלם אוטומטית, זוכרים את החוק? משלם אוטומטית כפל, נכון? אז למה גונב שה בלי טבח או מחר לא שונה מגונב שור? מה זה קשור לטביחה ומחירה? אם זה העניין של הביזיון? שאלה יפה מאוד. שאלה השנייה, גם מפרשים כבר שואלים. שאלה השנייה, עוד יותר פשוטה, וזה שתי שאלות נפלאות ביחד. שאלה השנייה אומרת כך, אני לא הבנתי בכלל מה אתה אומר. מתי הדין הזה כשהוא בבית דין? כשהוא בבית דין, נכון? הוא נמצא בבית דין ודנים בכל הסוגיה הזאת. זה לא עכשיו הוא לוקח את זה. זה לא שאני מצלם אותו ורואה אותו הולך עם זה על הכתפיים. ואני אומר לו, מה גנבת שה? אז אני אומר לו ככה, אם גנבת שה, נו, כנראה התבזית. אם גנבת שה, כנראה התבזית. אני חושב שהוא פשוט מת מצחוק. מדובר פה בגנב, סוחר, טובח ומוכר. נמצאים כבר בבית דין. עכשיו, כשנמצאים בבית דין, כל העולם יודע שהוא גנב. כל השכונה יודעת, זה כתוב בכל המקומות. הוא גנב, כתוב עליו, מספרים עליו שהוא גנב, סוחר, טובח, מוכר, כל מה שאתם רוצים.
גנב.
מה?
גנב.
גנב. הכל כתוב. הכל כתוב. מה הביזיון? האם הוא לקח את זה על הכתף או הלך עם זה ברגל? אתם רציניים? תשמעו, זה דבר פלא פלאות. הגנב הזה זה לא בשעת מעשה. הוא עצמו בכלל לא נפקא מינה לו אם הוא גנב את זה על הכתף או גנב את זה על הראש או גנב את זה מתחת לרגליים. אתם יודעים מה זה כבוד הבריות? כבוד הבריות זה שחובתו של הדיין, החובה ההלכתית. אני עכשיו בעלי עשה. אני בעל עשה, ואני אומר, אכלתי אותה, בגלל הוורטים שלכם עם הכתפיים, אני מקבל ארבע. פעם הבאה שיגנוב לי שור. אני כל, אתם צריכים לתת שיעור, יש לכם שיעור על רשי, אז אני צריך לסבול. אם היה לי, אני מהיום מחזיק רק שברים. גמרנו, ואז לא יהיה לכם וורטים, אבל אני לפחות אגמור את החודש. זה רעיונות יש לכם אתם. אתם יודעים מה חובתו של הדיין? הדיין צריך לעסוק במה שהבחור שלנו בכלל לא מעלה. כשהוא גנב בלילה, אף אחד לא ראה אותו. הוא לא התבזה בפני אף אחד. הוא לא התבזה בפני אף אחד? אתה יודע מה זה כבוד הבריות? זה בדמות אלוקים עשה אותו. דמות אלוקים פה לקחה אותו על הכתף, דמות אלוקים פה לקחה אותו ביד. עכשיו אתה, אדוני הדיין, כשאתה דן את הדין שלו, החוט הראשון שתיתן לו זה ההבנה, זה כמה הכבוד שלו חשוב. הוא לא יודע לכבד את עצמו. אבל התורה עוסקת בכבוד הבריות. ואתה ידידי שמגדל כבשים, אתה יכול לעבור לגידול פילים מצידי. כבוד הבריות דן בשאלה אם הגנב התלכלך בדרך. אבל זה לא משמעותי, הגנב התלכלך כן או לא, אתה מבין איך הוא יוצא מבית דין של הקודש ברוך הוא? מבית דין של אלוהים לא תקלל. אתה מבין במה עסוקים? זה המושג כבוד הבריות. ומורי הריני כפרת משכבו באין סוף פסקי דין. ובכתיבה בלי סוף. אמר שכבוד האדם הוא אך ורק נושא אחד. ההבנה שבצלם אלוקים עשה אותו.
זה לא כתוב. אז גם עניין העבד עם הקר, יש קר אחד של העבד, זה
ברור, זה הכל זה, עוד מעט נבין שהעבד העברי זה השיש של זה. לעניות דעתי, אתם יודעים למה מופיע? זה לא לעניות דעתי, זה מישהו חידש לי השבוע. מישהו מהחבר'ה שלך. אתם יודעים מאיפה התחדש, מאיפה, למה מופיע הפרשה מתחילה בכי תקנה עבד עברי? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי. הפרשה הסמוכה לבאלה המשפטים אשר תשים לפניהם, הפרשה הקודמת היא פרשת יתרו. לא. מה הפרשה הקודמת? פרשת מזבח. ומה הסוף של הפרשת מזבח? ולא תעלה במעלות, דיברנו בשבוע שעבר. אבל פרשת המזבח. עכשיו דיברנו בשבוע שעבר על המעלות ועל הכבש. אבל שואל רשי הראשון בפרשה, למה נשמחה פרשת מזבח, מזבח, לפרשת משפטים? לא הכבש. ועונה תשובה, תשמעו טוב את התשובה. ללמדך שתושיב דיינים אצל המזבח. בעברית אחרת. בית המשפט העליון נמצא בשטח X. המזבח הוא המקום הדתי שבו מקריבים קורבנות. בית הדין הגדול, זאת אומרת, מקור הסמכות של כל דיין בישראל, של כל דיון, של כל דיון בכנסות, של כל דוח ברפורט, של כל הכרעה משפטית ברמת בוררות של גננת, מקור ההכרעה חייב להיות על ידי 71 דיינים בסנהדרין שיושבים סמוך למזבח. בלשכת הגזית. אתם יודעים מה זה הסמוך למזבח? סנהדרין זה המקום שבו המויכין, הבירור, האגו, המחשבה, זה מה שהתורה מבקשת. בסנהדרין היא לא רוצה שיצטטו לי מה כתוב, היא רוצה שיגידו לי סברה. וכי יקשה ממך הדבר, ואתה לא יודע בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, אתה לא יודע. אם אתה יודע, לא אתה, אם הרב יודע, הרב של העיר, הרב של המקום יודע, אז לא צריך ללכת לשם. אף אחד לא יודע, זה סברה. סברה זה שכל, סברה זה מוח. אתם יודעים מה פירוש המילה משפטים בעברית? לא חוקים. מה זה משפטים? משפטים זה היגיון. להפעיל את ההיגיון, מובן. חוק זה חוקה חקקתי. משפט הפוך. הפרשה שלנו עוסקת עכשיו בהגדרות, בהגיונות. הפרשה שלנו עוסקת בחבורה שיכולה להיות האליטה של העם, והיא תהיה האליטה. היא יכולה להיות האליטה הכי מנוכרת, הכי מסוכנת. היא יכולה להפך את הכל. אתם יודעים מתי זה יקרה לה? אם היא תבין שהיא אלוהים. היא אגב נקראת אלוהים בתורה. כי קל מאוד להבין כך. דברך סופי. יש לך יכולות סופיות. אז אנחנו מצמצמים, מצמצמים, מצמצמים את המחשבה הזאת. אין דבר כזה דיין אחד בתורה. לא קיים דבר כזה. חייב להיות שלושה. חייב להיות עוד מצמצמים, עוד, אבל עדיין. אם מקור הסמכות המשפטית לא יושב סמוך למזבח, אתם יודעים מה זה המזבח? לא המקדש, המזבח. המזבח, היה אפשר להצמיד את זה לפרשת מקדש. מזבח, אתם יודעים מה זה המזבח? המזבח זה המקום של הקורבן בבית המקדש. זה המקום שבו אתה הופך עולה. זה המקום שבו אתה כולך, כלום אתה אין עוד מלבדו. זה המקום שבו כל אחד מאיתנו במזבח החיצון. המזבח הוא המזבח החיצון, זה לא מזבח הפנימי. לא מושיבים את לשכת הגזית בתוך ההיכל. זה המזבח החיצון. אתם יודעים מה קרב במזבח החיצון? ממה הוא מובנה המזבח החיצון? מתמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, ובאמצע כל הקורבנות. אתם יודעים מה זה תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים? כל אחד מאיתנו, גם אתם, גם משה רבינו הוא מחצית השקל כמוני. ועכשיו התפקיד שלנו הוא להעלות עולת הבוקר ועולת בין הארבעים, ובאמצע את כל הביטול. ודיינים שלא יושבים סמוך למזבח, וממקורם כל המציאות דנה, זו סכנת נפשות. לעולם לא יגיעו לכבוד הבריות. יגיעו לכבוד ראובן ולא לכבוד דני.
גם את הקורבנות דוחה כבוד הבריות, אם זה באמת מצווה או...
פלא פלאות. ודאי, כי כבוד הבריות דוחה הכל. אתם יודעים למה פותחים בכיתי קנה ודברים? אין לי ספק. כי אומרים לדיין, אדוני, לפני שנדון בדיני גניבה, לך תבקר פעם אחת שנמכר בגניבתו. פגשת פעם מישהו שנמכר בגניבתו? דיברת איתו? אתה ראית איך נראה מי שמח? אתה מבין את הסיבה של אדם שהולך וגונב ותובח ומוכר? אתה יודע איך זה נשמע? הרחת פעם את הריחות האלה? חיית פעם בג'יפה המיוחדת הזאת? או שאתה חי בג'יפה המיוחדת שלך? זה שתי ג'יפות. ויכול להיות ששם בג'יפה אגב יש הרבה יותר כבוד הבריאות מאשר אצלך. אל תיעלב. מאוד איתכם. וכבודו, לפני שנדון בדיני גניבה, אני מבקש ממך לפגוש את המושג עבד עברי. לא זה שמח, אלא זה שנמכר בגניבתו. מי שיעבור על פרשת משפטים יגלה שהציר הקובע את פרשת משפטים הוא שכבוד האדם הוא צלם האלוקים שלו. קח לי הרבה זמן לדעת להגדיר את זה. אם היה מסר שאבא מרי ניסה להעביר לי ולעולם, לי טיפה, זה את הציר הזה. הידיעה הזאת שאם כבוד האדם הוא לא אלוקות, אין לזה שום סיכוי. זה סתם מילים. זה סתם מילים. זה ויכוח משפטי אדיר עם מישהו. הוא חוזר על זה אחרי זה הרבה פעמים. כששופט אחר קובע שמי קובע נורמה, אז הוא אומר שקובע נורמה הציבור הנאור. אותו שופט. זה אחת הפעמים שאבא יוצא מכליו הכי חזק, בעדינות המיוחדת שהייתה לו. הוא שואל אותו פחות או יותר למי הוא מתכוון הציבור הנאור. הוא אומר לו שהפעם האחרונה שהוא זוכר את הציבור הנאור, זה באותה מדינה ששניהם באו ממנה. והוא מציע להפסיק להשתמש בביטוי הזה. במדינה ששנינו באנו ממנה דיברו על ציבור נאור. ולמי כוונת כבודו? כבוד, אחת הפעמים הבודדות שאתה ממש שומע אותו שם ממקום שהוא כבר לא יכול, שהוא שרוף. כבוד הבריות פירושו, זה לא נפקא מינה בכלל אם היהודי הזה יודע שהוא התבזה כשהוא נטל שאו לו. מה היא נפקא מינה? מה זה משנה בכלל? זה לא רלוונטי. השאלה אם דמות אלוקים התבזתה. זה בכלל לא משנה מה המצב שלו. עכשיו אתם זוכרים את זה לא תעלה במעלות על מזבחי שדיברנו בסוף שבוע שעבר? זה לא נפקא מינה בכלל אם אתה עם מכנסיים או בלי מכנסיים, יש מכנסיים לחסות ערווה. אבל הכהנים יחשבו שהאבנים שלהם מתבזות. וחברך בדמות יוצריך. מה עושה פרשת מזבח לפני פרשת משפטים ואחרי עשרת הדיברות? פרשת מזבח עם הכבש אומרת, עשרת הדיברות יישארו בשמיים, קולות ולפידים. והם לעולם לא יתחברו לפרשת משפטים. אם לא תבין את הסמיכות למזבח ולכבש. עבד עברי זה דבר פלאי. עבד עברי זה, בוא נספר לך עכשיו לא רק על העבד, אלא על האדון הזה שמשקם אותו. לא הדיין פה הוא הגיבור. יש כאן שני גיבורים. העבד העברי שמשתקם, והאדון הזה שמשקם אותו ונותן לו את הקר ואת הכסת שלו. אלה הגיבורים של הפרשה. אחרי זה בא העבד העברי, אחרי שש שנים, ורוצה להישאר. רוצה להישאר. והוא אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. תשמעו איזה יופי. ושוב בא רבן יוחנן בן זכאי. ושואל אוזן זו, ושואל מה נשתנתה אוזן מכל איברים שצריך לרצוע את האוזן. אבא מאוד אהב את הרשי הזה על האוזן. והזמן שלו, זה עוד לא היה כל כך מקובל, הוא אמר, מה זה כל כך רע? אני רואה שהיום הרבה אנשים עושים פה... זה דווקא מקובל מאוד, כלומר, זה לא... זה, מה הבעיה? כלומר, מה... הוא אפילו לא זוכר את השמות. הוא אומר, בכלל, זה מצוין, מה הבעיה? אוזן זו ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים. או, אם הוא גנב ונמכר בגניבתו, אוזן זו ששמע על הר סיני, לא תגנוב. והלך זה, וקנה אדון לעצמו, תרצה. כך אומר רבן יוחנן בן זכאי, יפה. שוב שואל הרבי את אותם שתי שאלות, אבל הפעם אחרת. אוזן זו ששמעה על הר סיני לא תגנוב. אז עכשיו אתה רוצה, היית צריך לרצוע את זה לפני שש שנים. הרי האוזן שמע על הר סיני מזמן, והוא גנב לפני שש שנים, בשש השנים האחרונות הוא לא גנב כלום. כל מה שהוא רוצה זה להגיד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, רוצה להישאר פה. אז עכשיו אתה רוצה את אוזנו רטרואקטיבי, תרצה לו הפוך, תרצה לו רטרואקטיבי. כמו מה אתה רוצה ממנו עכשיו? הוא הרי גנב עתיק. יכול להיות שהוא כבר צדיק, הוא בכלל לא גונב, הוא לא יודע מה זה. למה עכשיו לרצוע לו את האוזן, המשפט הוא יפה, אבל למה עכשיו לרצוע לו את האוזן על הסיפור ההוא? נכון או לא? נראה רבי, תשמעו, זה פילי פלאות. יהודי גונב, כי מצבו דחוק. יהודי גונב, כי הוא מסומם. יהודי גונב, כי הוא גנב. מה שאני צריך זה לרצוע לו את האוזן? מה שאני צריך זה לדאוג עכשיו להכניס אותו למקום שבו הוא יתחיל לעלות למעלה. התפקיד שלי הוא להגיד לו, אדוני, אתה לא תשוחרר לעולם מחובת התשלום כי אתה יכול לשלם. תשנא אותי, אתה יכול לשלם. עכשיו יש לי רק תפקיד אחד, לדאוג שאתה תתחיל את העסק הזה בצורה הכי מכובדת שיש. אני עוסק עכשיו בלהעניש אותך בדברים נוספים על זה שלא הבנת לא תגנוב? מסכן, מה אתה רוצה ממנו? אתם שומעים איזה יופי. מה אתה רוצה מהחיים שלו? הוא גנב אומלל, נורא, הוא צריך לשלם, הוא... לא משחקים, לא ללכת לחצי שנה, שנה ולעשות צחוק, ולהפריע ולחזור יותר פושע. הוא חייב לשלם, אף אחד לא מוריד מהחיות. אבל אתה הדיין, אתה יודע מה תפקידך? תפקידך הדיין הוא להיות קודש ברוך הוא. אבל אם אחרי שש שנים הוא בא ואומר, אני לא מאמין בחירות של עצמי. עכשיו אני אומר לו, מותק, בוא נראה מה נשמע בהר סיני. אתה בטוח? כזאת רגישות, שניהם רבן יוחנן בן זכאי. מה אתה מתקרב אליו בכלל לפני שש שנים? לפני שש שנים, אז לא, אז ללטף אותו, מה פתאום מדבר ללטף? ללטף זה להאמין? להגיד לו, אתה גנבת ואתה תשלם, ואתה יכול לשלם, ואין לך שום בעיה לשלם. אם אני יכול לשלם, אתה ודאי יכול לשלם. אבל לא עבדתי בחיים, אני לא מסוגל לעמוד יום אחד על הרגליים, אני נופל. מי שמכיר את העולם הזה יודע על מה אנחנו מדברים.
אבל זה לא מראה שהשיקום הצליח, שהוא רוצה,
יפה מאוד! יפה מאוד, יכול להיות מאוד שהשיקום הצליח, כי אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, גם אומר, זה האישה שנתת, ואני מלא אהבה איתם, והכל בסדר, מצוין, ועכשיו אני אומר לו, בסדר גמור, לכן הרציעה, כאן הבא אומר, לכן הרציעה זה לא להוריד לו את האף מהצד, ואת השן להכניס למקום ההפוך. הרציעה של האוזן אומרת לו, אדוני, תדע, בהר סיני נאמרה שאיפה אחרת. יהודי עובד עד הערב ומקבל את משכורתו, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. זה שאתה עדיין לא מאמין שאתה יכול להגיע לזה, זו טעות. אבל אתה יכול לעשות את זה עד היובל אם אתה ואדונך רוצים.
אתם
מסתובבים
מגילים
כולם? כן, למה גיל? החור הזה דרך אגב יורד תוך שנייה. כמה זמן אומרים שהוא נסגר? זה, 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 זה מושג מהותי. האוזן הזו ששמעה על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, האוזן ששמעה, אגב, זה פלא פלאות. כולם שואלים שם, כל המפורשים, מחסידים בעיקר שואלים את זה, אבל זה שאלה נהדרת. כתוב הרי, כתוב בהר סיני, וכל העם רואים את הקולות. אז לא האוזן שמעה. העין. אז צריך לרצוע לו משהו פה.
יש גם כאלה.
או פה, יש גם כאלה. וזה הכל אפשר. אז למה האוזן? השני הסברים.
הוא עדיין שמע.
שני הסברים. אתה אומר, הוא עדיין שמע, תשמע את מה שאתה אומר בעומק. אתם יודעים מה זה אוזן זו ששמע? אתם יודעים לאיזה מדרגה הגענו בהר סיני? בהר סיני הגענו למדרגה שבה רואים קולות. עולים מעל החושים, עולים מעל המציאות, רואים קולות. מי שהיה בהר סיני, ומי שכל יום באמת נמצא בישמר לחפן תשכח, וחי בהר סיני, מי שבאמת רואה את הקולות, מי שעדיין נמצא שם, איך באמת יכול להיות שהוא הולך וקונה אדון לעצמו? אומרים חסידים, יש לי תשובה. הוא כנראה בהר סיני לא ראה, הוא שמע עם האוזניים. כשהוא היה שם, הוא אמר, מה, זה מעניין, זה רעיון, מעניין, זה מעניין. כדאי לדון בזה, זה מעניין. אתם מכירים את החכמים? זה מעניין, זה מעניין. שאלתי אתכם, זה מעניין? אבל, תראה קולות, מעניין. תראה קולות מפי הגבורה שמענו, אתה בן חורין, זה מעניין. תראה את הקולות. האוזן הזו כנראה לא ראתה, לא ראתה. אבל מה? היא שמעה בכל זאת. נו, אז גם שמעת, אתה יכול להתבונן. שש שנים קיבלת, אתה עדיין במדרגה הזאת. אתה כנראה צריך עוד קצת טניה כל יום. אתה צריך ככה עוד... זה לא יעזור, מוכרחים להתחיל לעבוד. זה לא יעזור, זה לא יעזור. אבל זה לא עושים בהתחלה, זה לא בגלל הגניבה. זה בכלל בגלל שאלת החירות, האם עכשיו הוא יכול, ברגע הגניבה, מה התפקיד שלי? הדיין, התפקיד שהוא רק אחד עכשיו, לדאוג לזה שהוא ימחר בגניבתו. אין לי שום תפקיד אחר, חוץ מזה אין לי כלום. מי שיעבור על הפרשה, אי אפשר בכלל להספיק, מי שיעבור על הפרשה, אני יודע מה, עוד נקודה אחת, זה במה שרוצים. תשמעו, פרשה אחת, תקשיבו, תגידו לי מה זה כבוד הבריות. אם כסף תלווה את עמי, בסדר? למה ההפטרה היא עבד עברי? אם כסף תלווה את עמי, את העמי עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. קודם כל בא פה רבי ישמעאל ומודיע הודעה, אין עליה מחלוקת, אין עליה דיון, כל הפוסקים, כל פוסקי ההלכה בעולם. אם כל פעם שמופיע בתורה, אם הכוונה היא רשות, אם כן, כן, אם לא, לא. חוץ משלוש פעמים, זו אחת מהם. אם כסף תלווה את עמי, זאת אומרת, יש עליך חובה להלוות. חובה להלוות. שימו לב, זה לא מה שקוראים בלעז, אצל הנוצרים, במשפט אירופאי ואמריקאי, יש הרבה את המושג השומרוני הטוב. אתם מכירים את המושג הזה? השומרוני הטוב, השומרוני הטוב, זה נקרא באנגלית, the good
Samaritan.
Samaritan. מה זה?
בדיוק ההפך.
השומרוני הטוב אומר, חסד כזה, צ'אריטי, אביסליון, זה נחמד.
להעביר את הזקנה.
בדיוק, להעביר את הזקנה, לתת את השוק, הכל. הלכה. הלכה, תקשיבו. אני לא יודע אם אנחנו מבינים כמה ההלכה הזו קשה, אנחנו לא חיים בעולם הזה בכלל. הלכה, יהודי צריך עכשיו כסף, חלה עליי ויש לי, חלה עליי חובת הלוואה. חובת הלוואה. בסדר? רבי ישמעאל דן בזה, אבל זה חובה. חובת הלוואה, כמו שכתוב, אם כופר יושט עליו, זה כשיושט עליו, הכופר הוא יצטרך כך וכך. אז המילה אם מופיעה גם בתור כאשר. טוב, עכשיו, הוא צריך להלוות אגב למי? הלוואה זה גמילות חסדים, זה שונה מצדקה. צדקה זה רק לעניים. אבל הלוואה זה גם לעשירים. אז למה צריך להלוות לעשיר? כי עכשיו הוא הסתבך מסכן. הוא בא אליך ואומר לך, שמע, הסתבכתי, זה ייקח לי 3 חודשים. באמת קשה לי. הדבר האחרון שנעים לי לעשות זה לשבת איתך עכשיו. אבל ממש, אני גמרתי אותה, הסתבכתי. אני מבקש הלוואה, חייב להחזיר הכל, אין בכלל שאלות. יש עליי איסור ריבית גמור, זה אנחנו לא נכנסים, זה לא שייך אלינו פה עכשיו. ואני מלווה לו כי הוא עכשיו עני לשעתו. ככה זה נקרא בהגדרה בהלכה. הוא בטח לא יאהב את ההגדרה הזאת עני לשעתו, כי הוא הגביר של העיירה, אבל הלכתית כרגע הוא עני לשעתו. יפה? יופי. אז כשתלווה כסף לעמי, ביטוי מעניין מאוד, אחרי זה ננתח אותו. את העני עמך, אני קודם כל רוצה ללמוד את ההלכה, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. עכשיו תשמעו, זה אגב הספר הראשון, רפואל, נכון? שסבא כתב? או, חירות הפרט בדרכי גביית חוב במשפט העברי. איך גובים חוב? עכשיו על זה דורכים. אם חבול תחבול סלמת רעיך, תקשיבו טוב עכשיו לשני הפסוקים הבאים. אם חבול תחבול סלמת רעיך, עד בו השמש תשיבנו לו. כי היא חסותו לבדה. היא סמלתו לאורו. במה ישכב? והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. פשט. הוא לא מחזיר לי את הכסף. הגענו להוצלאפ. נכון? ברוכים הבאים. Welcome to the Gan Eden. עכשיו, בהוצאה לפועל, אנחנו צריכים לקחת ממנו מה יש לו. אני בא לראות מה יש לו, ואני לקחתי ממנו חלוק. הוא בא אליי ואומר לי, ידידי, החלוק הזה הוא החלוק שאותו אני מאוד אוהב בלילה. אני אומר לו, אני מאוד אוהב שתחזיר לי את הכסף שאתה חייב לי. מרגע זה חובתי היא הדבר הבא. אני מחזיק את החלוק אצלי ביום, ובכל ערב אני לוקח את המרצדס, בא אליו, נותן לו את החלוק, בבוקר לוקח חזרה. אגב, חובת ההבאה והלקיחה עליי. ממש כדאי להיות מלווה. שקוייך. חובת הלקיחה וההלוואה זה לא אשמת אף אחד, זה לפעמים קורה שם, זה מתרגש ממה שהוא שומע, דברי תירי, הכל זה קורה לו הרבה פעמים. חובת הלקיחה וההלוואה עליי, ועכשיו מה אני צריך? אני צריך להחזיר לו את החלוק כל לילה. לא נשמע הגיוני. אבל תשמעו טוב, רגע. למה? כי היא כסותו לבדה. היא סמלתו לאורו. במה ישכב? והיה כי יצעק אליי, ושמעתי כי חנון אני. שואלים פופויסקים, אני אומר לו, תשמע, אתה יודע מה, תיקח פיג'אמה יותר, זה חלוק יפה. זה הכבוד שלו, זה מה שנשאר לו. זה חלוק עם פרחים, יפה כזה, הוא קיבל את זה שהיה לו בן דוד בבריטניה, הוא קיבל את זה עם כזה פה. זה מה יש, מה הדור? דור שלישי, בטח, החלוק. הוא יפה. אתה מחזיר לו את זה כל לילה. ואם זה כסות יום, אז אתה עושה את אותו תרגיל בבוקר. כשזה יש 24 שעות, יש לך מספיק זמן. זה מה שהוא לובש ביום. אז אתה מחזיר לו ביום, זה מה שהוא לובש בלילה, אתה מחזיר לו בלילה. עכשיו תקשיבו טוב לרשי. נכון שזה בטח משגע, איך אפשר להגיע לדבר כזה? איך אפשר להגיע לדרישות כאלה? תשמעו את רשי. אם חבול תחבול סלמת רעך, מה פירוש חבול? חבול, אתה תיקח, אתה בתור הוצאה לפועל, בסדר? אתה לוקח ממנו. תשמעו שם, אתם מדברים שם, שש, חבול תחבול. אם חבול תחבול, כלומר, אם אתה לוקח ממנו, אז למה כתוב חבול תחבול? תקשיבו טוב ברשי. אומר רשי כך. כל לשון חבול אינו משכון בשעת הלוואה, אלא שממשכנים את הלווה כשמגיע הזמן ואינו פורע. בסדר? יופי. חבול תחבול כפה לך בחבלה. חבול תחבול. עכשיו הוא לא כפה לך לפעמיים, עוד מעט נגמור את רשי, אז יהיה לך. זה חשוב. זה, בלי זה לא הולך. צדיק. חבול תחבול כפה לך בחבלה, כאילו לא פעמיים, אלא חבול, תחבול, כמו שכתוב, השב תשיבם, השב תשיבם, עד שתמצא אותו. חבול, תחבול, תשמעו. אמר הקדוש ברוך הוא, לדעתי עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבין שאתה אומר שזה לא, זה קשה, זה לא הגיוני. וגם במחילה, באמת זה לא יפה, שיתבייש לו, הלווה הזה, באמת, יש גבול. לקחתי ממנו, דרך אגב, תזכרו שזה יכול להיות השכן העשיר שלי, הגביר של העיירה, אתם זוכרים? שהוא רק נפל. עכשיו אני צריך להחזיר לו את החלוק.
מה לא כתוב שם כי הקצותו לבדה? ושכן מדובר על מישהו עני שזה...
כן, 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 נכון. עכשיו במקרה הוא הגיע למצב של עניות עכשיו. נכון? הקצותו לבדה, יש לו דברים אחרים, אבל הקצות זה מה שיש לו.
אז איך אפשר לדעת בכלל לקחת את זה?
אין משהו אחר, אין לו.
אתה מציג את זה בתור כאילו הלווה, הוא כאילו המלווה המסכן. מי שמסכן פה זה אני, זה לא הלווה.
100%. עכשיו אני שהלוויתי לו והוא לא יחזיר לי. מה צריך לעשות? פושט רגל, מה צריך לעשות? מה פושט? זה צדקה, הוא גמר לי את הכסף. ל-50 איש פה הוא גנח את הכסף. לא הבנתי. פושט רגל.
לא, אבל צריך לקחת לו את הרגל.
100%. מה כן צריך לעשות? עכשיו תשמעו מה צריך לעשות. אמר הקודש ברוך הוא, קשה לך, נכון? כמה אתה חייב לי? תשמעו רשי, והרי נפשך עולה אצלי כל אמש ואמש. גם אתה מפקיד אצלי כל לילה, ונותן את דין וחשבון, ומתחייבת לפניי. אני מודיע לך, חבל על הזמן, לא הייתה פעם שהייתי צריך להחזיר לך. ומתחייבת לפניי. אתה רוצה את זה עם פירוט, עם פלטי שיחות או בלי פלטי שיחות. ומתחייבת לך. ואני מחזירה לך. כל בוקר אני בא אליך, מחזיר לך, ולוקח בלילה, ובא ומחזיר לך, ולוקח בלילה. אף אתה תול והשב, תול והשב. אתם מבינים מה מקור... הכוח להיות במציאות שההלוואה היא חובה, זו הנקודה הרונית, איך היא תמשיך להיות חובה? מה שאני אציע לך במקרה הזה, זה אל תלווי פעם הבאה. זה בעולם התפיסה שלי. אתה צריך להלוות, אבל הסתבכתי כבר עם התול והשב הזה. אמר הקודש ברוך הוא, אתה יודע כמה פעמים נשמת כבודו מגיעה אליי, ולא משנה מה בדיוק מתרחש בזה, ואני מחזירה לך, ועוד פעם ומחזיר, ועוד פעם. רבה אמונתך. אתם יודעים מה פירוש רבה אמונתך, חוץ מהמובן של אני מאמין בך ואתה מאמין בי? אתם יודעים מה זה רבה אמונתך? מגדירה הראשונים, מגדירים מה זה אמונתך? נאמנותך. אתה ערב נאמן, אני מפקיד ואתה מחזיר כל פעם. איזו נאמנות. כל פעם שאני מפקיד, אין בעיות באוש, אין בעיות, אתה מחזיר. נאמנות. חשבון נאמנות. ויש בעיות באוש, אתה כל פעם פותר לי את הבעיות. אתה אומר לי, לא על חשבון, לא על החשבון, מסתדר, זה. ואני בא כל פעם להחזיר לך את זה. רבה נאמנותך. פקיד אישי. כלומר, אתה ממש בא, מביא לי אישית את זה. הפתה תול והשב, תול והשב. עכשיו אתם רואים דרשה יפה. חזרה לפסוקים. אם כסף תלווה את... מי אומר את זה? עמי? את עמך. אם כסף תלווה את עמי. אתם לא מבינים מה כתוב פה בפסוק? תגיד לי, אתה חושב שאתה עושה טובה למישהו? זה העם שלי! עם כסף תלווה את עמי. יש לך כסף? כל הכבוד, כי אני מיניתי אותך בבנק, בתור פקיד עובר ושב. תיתן מה שיש לך, מה שאתה יכול. עם כסף תלווה את עמי, זה העם שלי, מה אתה עושה פה בכלל? אתם מבינים את המקור לכבוד הבריאות? את העני עמך. את העני עמך אומרים חזל, עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת, עניי עמי קודמים לעניי עם אחר, עניי ביתך קודמים לכל אחד אחר. גם זה נובע מאיזשהו יפייפות חולנית. שקודם כל אני דואג לזה שבא מהצד השני של הגלובוס. ובסוף אני אדאג גם לזה שהוא מהמשפחה שלי. אבל אם אני בראתי את העולם כך שזה אח שלך, אז אני לא, אז זה אקסידנט, זה טעות שלי? כמו הוא בטעות אח שלך? טוב, לא, אח שלי זה לא בטעות, אבל זה שהוא בשכונה שלי, זה בטח במקרה. אתה נורמלי? מה במקרה? מה במקרה? אתם יודעים מה פירוש השגחה פרטית? אמרנו פעם את הנוסחה. את הנוסחה האמיתית להשגחה פרטית. 2 + 2, כמה זה? כמה זה 2 + 2? כנראה 4. ככה אומרים. זה לא סגור, וזה יכול להשתנות, אבל היום הולכים על 4. אגב, היו תקופות שהלכו על תשובות אחרות, אבל זה כנראה 4, אומרים, זה סביר. עד מחר בבוקר אני לא יודע, אבל כנראה 4. אבל זה שאני גר פה ואתה גר פה, זה 100% השגחה. זה לא כנראה. אבל אצלנו בעברית אנחנו עדיין המאמינים הגדולים ביותר, אנחנו אומרים, וואי, כנראה זה השגחה. 2 + 2 זה 4. אתה לא מבין כלום. הרי זה שהשגחה זה ברור. למה זה קשה לך לקבל את זה? מה השגחה? בפוקס ברמזור והוא נפל, גם אני באתי מאוחר, אם הייתי בא דקה... ממש אין מקום שהקדוש ברוך הוא ייכנס, בכל זאת אתה לא יכול לאפשר סדק אחד? כלומר, לקחת את כל הנפח, אין מקום במסך קצת לריבונו של עולם. אתה בטח צודק, אבל עוד שנייה, אבל קצת, כלום? טוב, אבל זה עומד בסתירה לאחריות שלי, זה משחרר מאחריות? בדיוק הפוך! זה לא משחרר מאחריות. לחשוב שהקדוש ברוך הוא אצלך באוטו, זה לא משחרר מאחריות, אתה תנהג אחרת. זה לא שחרור מאחריות. שחרור מאחריות, ההלכה של פרשת משפטים זה שחרור מאחריות, גנב משלם כפל. לא יעזור בית דין. גנב משלם כפל, לא משנה מצבו. תארו לכם איך היינו נראים בחברה הישראלית, אם גנב היה משלם. ולנגוע לו באוזן? על מה אתה מדבר? מה זה קשור בכלל? טול ואשב, טול ואשב, כמו שאני מחזיר. עכשיו אתה אומר באמת, זה העם שלי, ואני נתתי לך את הכסף, והאני מהעם שלי, כך מסביר האור החיים את הפסוק, זה פשט הפסוק, נמצא עמך. למה הוא נמצא עמך? כי בהשגחה שמתי אותו לידך. אם אתה לא מבין את מה שאמרנו בנוסחת ההשגחה, אתה לא מבין את כל התורה. לא תעמוד על דם ריחה. למה? כי עברתי פה באזור וראיתי מישהו נופל. שום חוק לא מחייב אותי לעצור את האוטו ולרוץ אליו. אלא אם כן אני רופא. אבל המשפט העברי, החוק היהודי, אומר שאם אני לא הולך עכשיו אליו, אז אני חייב בדמו. חייב, חיוב, גמור, בדמו. גלה ערופה זה עוד יותר, זה אחרי זה, אבל הדבר יותר פשוט. אני מהמרפסת שומע צעקות. אם אני לא הולך לעזור, אני חייב בדמו. זו הגדרה הלכתית. מה הבסיס? הקדוש ברוך הוא לא בטעות. גרם לך לשמוע את זה. כלומר, אם אתה חושב שאתה לא חייב, זה מפני שאתה אומר, שזה שאתה שמעת את זה, זה מאוד חשוב, אבל... אתה קבעת שב-12:30 יש לך טסט. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עובד אצלך. אין אפשרות שלישית. או אתה עובד אצלו או עובד אצלך. אין אפשרות שלישית, אין ואקום. אני יודע שקבעת טסט, והקדוש ברוך הוא קבע שתשמע את זה. זה בגלל שביצר הרע אני פה, אני אשם, אני מנוול. והקדוש ברוך הוא קבע שתהיה מנוול. עכשיו שמעת. אז עכשיו חל עליך, לא תעמוד אדם רעך. אז איך אתה יכול לשחרר את עצמך? יש רק סיבה אחת שאתה יכול לשחרר את עצמך. ולכן החוק הכללי משחרר. כי אין אלוהים בארץ.
ואם השיר נופל מנכסיו, צריך לקחת אותו עם הגלה, זה לא מובן. למה?
כי כבוד הבריות הוא מה שהקודש ברוך הוא עשה אותו. וזה לא הייתה טעות שהוא עשה אותו השיר. זה דבר מדהים. וזה לא אחריותי לתקן את מצבו. זה דברים שהם לא יאמנו. הרמב"ם מנסח כאן, עוד פעם הערה של הרבי. הרמב"ם מנסח, עד כאן מה שאמרנו דברים פשוטים. הרמב"ם מנסח שמצווה, תקשיבו איזה יופי בהגדרה ברמב"ם. הרמב"ם מנסח בהלכות מלווה ולווה, מצווה להלוות את עניי ישראל, שנאמר עם כסף תלווה את עמי. כך אומר הרמב"ם. ניסוח מאוד קשה, למה? כי מה סיכמנו שלהלוות זה למי? גם לעניים וגם לעשירים. המפרשים מתלבטים מה הפשט שם ברמב״ם. זה רמב״ם קשה וכולם דנים, זה מנוגד להלכה עצמה, והרמב״ם בהמשך אומר בפירוש שזה בין עשיר בין עני. אז למה אתה פותח במצווה להלוות לעניי ישראל? תשמעו את הרבי. אז באותו זמן הוא עני, אז למה אתה אומר לעניי ישראל? תגיד שזה לכולם, ובאותו זמן הוא עני לשעתו. ההגדרה לעניי ישראל מתאה, צדקה נותנים לעניים. תשמעו את הרבי, אתם שומעים מה הוא אומר? מצווה להלוות לעניי ישראל, אומר הרבי, אם אני צריך להלוות לעני, ואני נותן לעני. נותן לעני. במצב קשה אני נותן לעני, זה עושה לי הרגשה טובה. גם קל לי לתת לו. אבל כשאני צריך לתת לעשיר, זה לא דוגרי. יש לי תחושה שהוא מחביא משהו מתחת לבלטות. בינינו, בסדר, וגם אח שלו די מסודר. זה...
יכול
להתחרות איתי
גם.
כן, בדיוק, ואתם יודעים מה? הוא לא מכר את האוטו השלישי של... לא יודע. אתם מכירים? אומר הרבי, אומר הרמב״ם, המצווה להלוות היא לעשירים ולעניים. וכשאתה מלווה לעשיר, תלווה לו כאילו עניי ישראל באותה מידה. שמעתם את ההבנה ברמב״ם? מצווה להלוות לעניי ישראל. כל מי שאתה מלווה לו, תלווה לו באותה תחושה שהוא העני שבישראל. הרמב״ם ידע את ההלכה. שחובת הלוואה היא לעני ולעשיר. אבל הוא קורא לזה שעכשיו אתה צריך להלוות לו לעניי ישראל. אני סוגר את זה בחזרה להפטרה לשנייה. לא, עוד לפני ההפטרה. אחרי כל הסיפורים האלה, אני עוזב את כל השאר. זה הכל פלא, זה דברים מופלאים בהמשך. כל אלמנה ויתום דיברנו היום בין מנחה למאיריב, לא תענון. אם ענה תענה אותו, כי אם שמוע ישמע אליי צעקו... כל שלב פה זה האם כבוד האדם הוא צלם האלוקים או לא. מי שיעבור יגלה את זה. בהבד כנעני בריבוע. מה היחס שלך? איך אתה מקבל? לא תרדה בו. כל העקרונות אפשר לעבור עליהם אחד אחד וללמוד אותם. צריך ללמוד את הדברים האלה. מה היחסך לחפץ שאתה שואל ולשומר ול... בשלב מסוים פתאום עוברת הפרשה ל... קשור אליי? מחילה. בשלב מסוים עוברת הפרשה ל... עושים לו ככה. זהו. בשלב מסוים, תודה רבה. בשלב מסוים עוברת הפרשה לעוד המון... הקושי בפרשת משפטים זה לדלג על משהו. זה, זה, זה עולם שלם פרשת משפטים. זה עולם שלם, 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 שלם. זה נושא טיפת נחת לאבא. ההדרכה שלו הייתה תמיד לעסוק בפרשת משפטים נונסטופ. ובעוד הלכה, ובעוד הלכה, ובעוד הלכה. הוא היה אומר לי קבוע, היה אומר, לקרב את עם ישראל אפשר דרך המון דברים. המון דברים. הדרך שאתם לא יודעים לעשות, הוא אמר, היא הכי חשובה. זה להראות לו איך צריכה להיבנות מערכת חברתית משפטית אמיתית. על זה ניפול ועל זה נקום. לא הבנתי את זה אף פעם. צריך ללמוד את זה על בשרי, הייתי צריך ללמוד את זה. לא הבנתי מה שהוא אומר לי. על זה ניפול ועל זה נקום, אתה לא מבין את זה, הוא אומר. יושב קבוע בכל השיעורים תמיד, והוא אומר, זה הדברים הכי יפים, אבל למה לא נזיקים? ללמד נזיקים, ללמד איך דנים. ללמד איך נראים כל אחד מאיתנו דיין. להיכנס לזה. לא תישא שם השב. אזהרה למקבל לשון הרע. בא מיד אחרי הפסוק, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. דיון ברשי. הרי זה בשר נבלה, גם גוי יכול לאכול. אז למה לכלב תשליכון אותו? אז אומר רשי, כי חס הקדוש ברוך הוא על הבריות. ודאי שיש עניין לתת לכל אדם, והגוי הוא אדם שמגיע לו, אבל מי ייתן לכלבים? ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו במצרים, מסבירים הראשונים, וגם היום הכלב שומר עליך. אז למה אתה לא דואג לתת לו? אחרי זה הפסוק, אחרי לכלב תשליחון אותו, זה לא תיסה שם השב. אז הרע למקבל לשון הרע. למקבל לשון הרע. חזל, לא להיבהל, לא ליפול מהכיסא. ולמה נשמחו? ללמדך שהמקבל לשון הרע והמספר לשון הרע ראוי להשליחו לכלבים. באמת, מה הוא עשה? הוא קיבל לשון הרע. תראו לי חוק לשון הרע אחד מודרני שבו אסור לקבל לשון הרע. תראו לי חוק לשון הרע אחד מודרני שבו אסור לא לספר לשון הרע. הכל. יש לי חופש אחד. חופש האחריות על צלם אלוקים של אח שלי. זה החופש היחיד שיש לך. אין שום חופש אחר שיש לך. אבל אפשר לא לקבל לשון הרע? זה הגיוני? כן. כי אם יש ברו בצלם אלוקים, אז אתה יכול להבין שהקדוש ברוך הוא עוזר לך לשמוע ולא להכניס ללבך. מה יש? אני... התורה שאמרה לך לא תחמוד, אתה כן מבין? זה הרבה יותר קשה. לא תחמוד אשת רעך, זה יותר קשה. חומד, לא לוקח, לא נוגע, חס וחלילה. חומד, מה יש? בא לי. לא תחמוד בית רעך, זה יותר קשה. אי אפשר להגיע ללא תחמוד. אתם יודעים מה הדרך להגיע ללא תחמוד? כולם חושבים שבעשרת הדיברות מתחילים מהכי גבוה והולכים ללמטה. אנוכי השם אלוקיך, זה מרגש. ואז בסוף לא תחמוד. אז אבן עזרא אומר, הגיע הזמן שתבינו זה הפוך. מי שיש לו אנוכי השם אלוקיך, בסוף יכול להגיע ללא תחמוד. זה השיא. איך אפשר להגיע ללא תחמוד? איך אפשר לצוות אותי ללא תחמוד? בטח שאני יכול לצוות אותך. אני יכול לצוות אותך, כי אני יכול להגיד לך שאתה יכול לשמוע ולא לקבל. ואני אתן לך ארגז כלים. אם תתמלא בקבלות אחרות, אתה יכול לשמוע ולא לקבל. אם לא, אתה לא מאמין בכבוד הבריאות, אתה לא מאמין בצלם אלוקים. וכך, כל הלכה אי אפשר לעבור בכלל בלי באמצע. פתאום הפרשה עוברת אחרי שהיא נוגעת בלא תתה משפט אביונך. מדבר שקר תרחק, הנה, טוב, אחרון. מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג כי לא הצדיק רשע. ונקי וצדיק אל תהרוג, עכשיו חוזרים לדיין, כי לא הצדיק רשע. מה פרוש ונקי וצדיק אל תהרוג? מישהו חשב להרוג נקי או צדיק? פסוק מאוד קשה. איך יכול להיות? מה פשט? ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא הצדיק רשע. הרי אם הוא נקי, אין ודאי לא להרוג אותו. ואם הוא צדיק, הכל בסדר. תשמעו את רשי. מה זה כי לא הצדיק רשע? זה, איך דיין יהודי חי. ונקי וצדיק אל תהרוג. תשמעו. מניין ליוצא מבית דין חייב. אדם יוצא מבית דין חייב. יצא מבית הדין, פרוצדורה, הדיון נגמר. יצא מבית הדין חייב, ואמר אחד, יש לי ללמד עליו זכות. שוב, הנחת היסוד, אין מצב כזה של שופט אחד, תמיד יש עוד אחד. ואמר אחד, יש לי ללמד עליו זכות. שמחזירין אותו, אבל הכל נגמר. אבל חייבים להחזיר ולהתחיל את הכל. תלמוד לומר, ונקי אל תהרוג, ואף על פי שאינו צדיק. ונקי וצדיק אל תהרוג. גם אם הוא לא הוצדק בדינו, אבל מצאת נקודה אחת שהיא מערערת, שהיא מייצרת ספק, אתה מחזיר אותו מיד לדיון. טוב, ומניין ליוצא מבית דין זכאי, תקשיבו, ואמר אחד, יש לי ללמד עליו חובה, יצא זכאי, ואמר אחד, יש לי ללמד עליו חובה, מה צריך לעשות, שאין מחזירין אותו, שאין מחזירין אותו, כי הדין נגמר. כלומר, מתי הפרוצדורה קובעת? אם הגיע המסקנה שהוא
מורשע
זכאי ובא מישהו ואומר חייב, לא מחזירים אותו. הגיע המסקנה שהוא חייב ובא מישהו ואומר בוא נדון בזכאי, מחזירים אותו. למה? שנאמר כל מה שרש אומר כאן זה ההלכה עצמה, שנאמר וצדיק אל תהרוג, וזה צדיקו, אין הכוונה צדיק יסוד עולם, הוא הוצדק בבית הדין, אי אפשר לפגוע בזה. תקשיבו טוב עכשיו, תשאל השאלה, אבל אני מצאתי כאן נקודת חובה, צריך לטהר את החברה. תקשיבו טוב, תשמעו את רש"י, ונקי וצדיק אל תהרוג כי לא אצדיק רשע, רש"י, כי לא אצדיק רשע אין עליך להחזירו, כי אני לא אצדיקנו בדינו אם יצא מידך זכאי, יש לי שלוחים הרבה. כבודו ידע את תפקידו וישאיר גם לי קצת חלק, אני גם כן פה בעבודה, לא יצאתי לפנסיה, אני הריבוינה שלו אילו, ויש לך בעיה, צריך החברה, צריך איזה להרשיע אותו, שמעתי אותך, יש לך נסגר, ויש לך ספק ספק, אבל תשאיר לי, אני אטפל בעניין, יש לי דרכים מצוינות, התפקיד שלך יסתיים, וכשהוא יסתיים, הוא יסתיים. דיין, שלא יודע שהקודש ברוך הוא ממשיך את הדיון, לא יבין לעולם את ההלכה הזאת. הוא לא יבין מה אומרים פה. זה לא השפה שלו בכלל. כל הדיון הוא מה השפה. כבוד הבריות שווה צלם אלוקים? או שכבוד הבריות זה על פי השיפוט שלי את המושג בריות ואת המושג כבוד. דיינים סמוך למזבח? והדיינים יושבים בהיכל שן כזה או אחר, ליד מקום X כזה או אחר, והמזבח מטופל על ידי מזבחיסטים. מיד אחר כך, כמה סוגיות שלא ניכנס למה הן עושות, ופתאום, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, ותהיה מלחמה, אבל תנצח. ישמר לך לשמור על הברית הזאת, אל תשכח. וכשתגיע, יהיו אויבים, ומעט מעט אגרשנו מפניך. איך זה קשור? ואז הסיום, חוזרים למעמד הר סיני, והייתם בברית ואמרתם נעשה ונשמע. עכשיו אני חוזר למה שפתחתי בו. אתם זוכרים את ההפטרה? ההפטרה מספרת שביום הוציאי את בני ישראל מארץ מצרים, אמרתי כבר למשה רבינו שמפרעו אנחנו יוצאים כשאנחנו משלחים איש את אחיו העברי והעברייה. כשאנחנו תופסים כל אחד את החירות של חברו ושל עצמו, אין לפרעו כוח. ועכשיו עשיתם את זה ברוך השם. אבל אחרי זה פרקטית החלטתם להחזיר את העבדים, כי לא הסתדרתם כלכלית. אמרתם, הרעיון הוא רעיון יפה, אבל זה לא הסתדר כלכלית. אז אני שולח עכשיו דרור לחרב ולממלכות. אתה יודע למה? כי אם אתה הוא זה שקובע, אז היום אתה קובע, ומחר אשור, מחרתיים בבל, ובעוד 3 ימים מצרים. אבל אם אתה מבין, ואז אתם רואים את המשך הפרשה, לכן מעט מעט אגרשנו, ולכן, אתם תופסים איך הפטרה עוברת על כל הפרשה? אתה לא מבין מה עושה פרשת עבד עברי בהתחלה, כי זה כל הפרשה. אתה יכול לצאת לחופשי, כי זה כל הפרשה. קשה לך, אתה יודע למה זה קשה לך? כי אתה לא מבין שיש ברית אחת, שברגע שתקלוט אותה, הכל יסתדר. אם לא בריתי, יומם ולילה. חוקות, שמיים וארץ, לא שמתי. רק עכשיו, כשאני אומר את הפסוק, אני מבין אותו. אם לא בריתי, יומם ולילה. תמיד הבנתי שחוקות, שמיים וארץ, לא שמתי פירושו. אם לא בריתי, יומם ולילה, אין שמיים, אין ארץ, אין חוקי טבע. אני הולך להגיד עכשיו משהו שנראה לי, צריך לבדוק אותו, אני נראה לי שזה הדבר הכי גדול פה. זה הפשט. אם לא בריתי יומם ולילה, אני מפחד מהחוקים שקובעים פה מתחת לשמיים ולארץ. חוקות שמיים וארץ לא במובן של טבע. חייבים שיקבעו חוקים, חברה לא יכולה בלי חוקים. אבל אם הבסיס לחוקים לא יהיה בריתי יומם ולילה, מי יודע לאן זה יביא? מי יודע מה יקרה שם? זה הסיום של ההפטרה, ועכשיו לפסוק שפותח את הפרשה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. שים כשולחן הארוך לפניהם את משפטי השם. תלמד אותם שכבוד האדם וכבוד הבריות הוא כבוד דמות האלוקים שיש. בשביל זה צריך לקלוט את הברית הזאת שהיא למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, היא יומם ולילה. אלמלא היא, יהיו חוקים. ומוכרחים שיהיו חוקים, כי דינה דמלכות הדינה, ואלמלא יהיו חוקים, מה זה איש את רעהו חיים בלאו, חיים בלאו, נכון? ודאי שצריך חוקים. בטח בכל חברה צריך חוקים, במדינתנו צריך חוקים. ודאי, ואוי ואבוי אם אנחנו נזלזל בעצם הצורך בזה. אבל תתפוס טוב, שחוקות שמיים וארץ, כשם שהם חשובים, הם יכולים להיות מה שיביא לדרור, לחרב ולרעב ולזעבה ולכל ממלכות הארץ. לא פרעו, לא אשור ולא בבל. אלא חוקות שמיים וארץ שלא נובעים מבריתי יומם ולילה. דוגמה אחת לטענה שטענתי בהתחלה. הפטרה אמורה לעבור על הפרשה. צריך עוד לעבור על עוד פרטים, אבל זה הפרשה. הפטרה אמורה לעבור על לוז שאותו הפרשה מבקשת ללמד. והלוז של הפרשה הסמוכה למזבח ועוברת את כל החלקים שלה שראינו מהם רק טיפ טיפה. ממש ככה, בלמעלה, בלמעלה, קרם דה לקרם כזה, קצת. זה פשוט להיכנס לעולם שבו חוקות שמיים וארץ נובעים כל הזמן ממציאות מתרחשת, מתהווה של בריתי יומם ולילה. הברית הזאת מתרחשת, היא קיימת. בברית הזאת פגמתם, כשפגמתם בברית ביניכם. וכשהברית הזאת תחזור להיות, אין בבל, אין מצרים, אין אשור.
המשפטים זה חוכמה.
כן.
אז איפה, בואו נחדד את זה, אני אקח את זה, חוק זה החקוק,
נכון.
והמשפט זה החוכמה. ככה לסדר קצת את העניינים, כמו מתחיל למשפטים.
נכון, נכון.
איפה אנחנו בין הבלנס הזה של החוכמה והחוק?
אנחנו צריכים להבין שכל המשפטים שהם חוכמה נובעים מהחוק, ויש עניין גדול שגם במה שהוא חוק, אני אפעיל את מוחי ואת שכלי כדי להבין אותו, ובלבד שאזכור שהוא חוק. כלומר, הכל נובע מזה שאני סמוך למזבח, המשפטים, החוכמה, נובעים מזה שזה סמוך למזבח, יש מסכת נפלאה שנקראת מסכת אבות, כולנו מכירים. מסכת אבות באה ללמד אותנו את המוסרים ההגיוניים. היא המסכת שפותחת במשה קיבל תורה מסיני. פרשת משפטים, אתם יודעים במה מסתיימת? זו שאלה מצוינת. היא מתחילה ב"ואלה המשפטים", כלומר החוכמה, והיא מסתיימת משום מה, החלק של המשפטים, משום מה היא מסתיימת ב"לא תבשל גדי בחלב אמו". שיא החוק. בשר בחלב. הרבי שואל את השאלה שלך ועונה. והוא אומר, הפרשה מתחילה באיך החוכמה נובעת מחוק. היא אומרת, מי שתופס שכל החוכמה נובעת מחוק, מותר לו גם ללמוד את החוכמה שבחוק. הוא לא יתבלבל. הוא יכול ללמוד את הסברות בבשר בחלב. למה? איך? למה? ככה. אחרי שזה ברור, למה? מה פתאום? איך? זה הפרשה של ההיגיון. זה הפרשה של הסברות. והיא מכניסה בעולם הסברות את החשק להבין את הסברות של לא טבע של גדי בחלב אמו. אבל היא פותחת את כל עולם הסברות בידיעה שמקורם הוא בהיותך ובהיותי דמות אלוקים. ברגע שהדבר הזה ברור, אף אתה טול ואשב, טול ואשב, גם אני כל לילה בא ומחזיר לך. אף אתה טול ואשב, טול ואשב, אתה יכול להיות כמוני, וכשאני קורא לדיין אלוהים, אני מתכוון שהוא ינהג כך. יש לו יכולת אלוהית. והוא צריך להבין את זה. והוא צריך להבין שלא הצדיק רשע, אתה לא, אני ממשיך, אני פה, אני פה. לאט לך, ענווה. זה בסיס כל הבסיסי. לא יודע כמה פעמים שמעתי מאבא, אבל לא הייתי צריך לשמוע את זה ממנו. זה היה הדמות. שההכשרה שבעצם צריך למשפט, אתם יודעים מה הוא אמר? ההכשרה, מה צריך? מילה אחת. צניעות. זהו. זה היה המושג.
אפשר השאלה?
כן.
קטע של
המחירת. של מחירת?
הבת.
כן.
אחד מהדברים שהיו כעת אתמול שאבא שלך אמר, ללמד נזיקים, ללמד את הנזיקים, לקרב אנשים לתורה.
אנשי גולני, גולני שלי. בשורות טובות, 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 טובות. אה, שימן.
הרבה אנשים שקוראים את זה, זה דוקא.
די, כי לא מבינים את הפרשה. ללמוד פרשת משפטים, עוד פעם, מאיר נוגע פה בדוגמה קלאסית. גם את עבד עברי לא מבינים. כי אם קור איש את ביתו לעמה, לא יודעים לקרוא פשוט רשי על הפרשה. קידושין יהוד, נותן לו שפחה כנענית. ברור שהרבה אנשים זוכר, כי לא מבינים את הפרשה, צריך ללמוד את הפרשה הזאת לעומק. אתה רוצה, אפשר להיכנס, אבל זה... כי אם קור איש את ביתו לעמה, צריך ללמוד שם את זה בפנים. הרי במה מדובר? מדובר, אתה ואני בקושי תופסים את זה, מדובר באדם ש... הדלת, הדלת. מדובר באדם שאין לו איך לגדל את ילדיו בכלל. אין לו. הוא שולח את ביתו, בוא נדבר במילים של היום, לפנימייה. זה דבר טוב או לא טוב? לפעמים אני אגיד לך מאוד לא טוב, זה תלוי איפה. לפעמים אני אגיד לך כן טוב. אתה יודע מה זה כי אם קורא של ביתו לעמה? הוא שולח אותה למשפחה של פנימייה במשפחה אחת, הכי מתאימה. אתה יודע באיזה גילי? אתה יודע באיזה גילי? באיזה גילי? היא חייבת להיות לפני גיל 12, כי בגיל 12 היא משתחררת. כי כתוב שהיא יוצאת בסימנים, סימני בגרות. אז היא משתחררת, כלומר מדובר בילדה יתומה, או בילדה שלאביה אין יכולת להחזיק. תנסה רגע לחשוב איך הייתה נראית חברה בפטנט שנקרא אמה עברייה. העבודות שהיא יכולה לעשות הן רק בפנים, היא לומדת איך מנהלים בית. היא האחות הקטנה או הגדולה של המשפחה. וכל רגע שיש לאבא או לאחים, או לה, זה לא רלוונטי, את הסכום שהיא צריכה לצאת, היא יוצאת אחרי חצי שנה, אחרי שנה. ובשונה מעבד עברי, אני לא יכול להחזיק אותה גם אם אני רוצה, היא לא יכולה להגיד אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. כלומר מדובר, כך ננסה להסביר לחבר'ה ששואלים, מדובר בתוכנית שיקומית לילדות ש... התייאשו לגמרי, 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 לגמרי. תשאל אם יש פטנטים כאלה בעולם. אייל, מכיר את הנושאים. זה כי ימכור איש את ביתו לעמה.
יש מצב כזה לילד? אם ילד בא באותו מצב של עוני או...
כן.
אפשר גם למכור אותו.
כן, אבל, זה, הוא לא, אבל הוא לא יוצא בסימנים. כי הוא ממשיך יותר מבוגר. כי הוא גבר.
זו במצב של
אבי דברי. נכון, עכשיו אתה יודע מה הדין בקים קורא של ביתו לעמה? הוא צריך לדאוג לחתן אותה. הכל בפסוקים, רק לקרוא אותם עם רשי. הוא צריך לדאוג לחתן אותה.
סליחה, קודם. רציתי לשאול אם מחר השיעור או לא, אנשים באים או לא.
כן, כן.
יהיה מחר בבוקר?
השני או הראשון?
השני.
השני לא. הראשון. הראשון, 5:15, זה לא מחר בבוקר, זה עוד מעט. מה, מה?
אז אותו משפחה שלוקח, שלוקחת, צריך גם לדאוג לחתן אותו...
נכון, ודאי. עבד עברי, נותנים לו אישה ומקדשים ומייעדים וכו'. ואם שלוש אלה, בואו נראה את הפסוקים של אמה, בשלוש שניות, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אנחנו, זה שעה מאוחרת, ברשת משפטים צריך ללמוד. לכי ימכור איש את ביתו לאמה. לכי ימכור איש את ביתו לאמה. רש"י, בקטנה כתוב מדבר. יכול אפילו הביא הסימנים. כלומר, זקנה מאוד. יש דיון אם זה 12 מקסימום או 12 וחצי מקסימום. אז כבר מחתנים. עכשיו, זה נראה לך משונה, אבל תחשוב על זמנים שזה... אמרת קל וחומר, ודאי שלא. ומה מחורה קודם לכן יוצאת בסימנים, זו ודאי שלא. לא תצא כצאת העבדים. היא לא יוצאת כצאת העבדים רק בעין, שן וכו', אלא היא יוצאת בכל האפשרויות של עבד עברי, שש, יובל, נניח שבשנה השנייה שלה, היא כבר המון זמן, היא נמכרה בגיל 9.5, היא כבר בשנה השנייה, זה שמיטה. או בשנה השנייה, לא שמיטה, יובל. אז יובל מפסיק לה. יובל מפסיק, כמו העבדים. חוץ מזה, בגיל הזה היא יוצאת מיד. הלאה. אם ראה בעיני אדוניה, אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה ואפדה. מה זה ראה בעיני אדוניה? כשאני לוקח אותה לאמה, המושג ימכור צריך לחבס את המילים. באתי אוהבת את המילה לחבס מילים. בצדק אתם נרתעים, כי זה מילים שאנחנו לא אוהבים. לא מוכרים ילדות ולא קונים ילדים, וגם האישה לא נקנית. בסדר, בכל זאת ההצעה של הקידושים היהודיים מוכנה להתחרות. היא לא, האמת ההצעה של הקידושים היהודיים לא מוכנה להתחרות, היא לא מוכנה לבוא למגרש של כל הדברים. לא מוכנה לבוא לשום תחרות. אבל זה נקרא לקנות. צריך להבין את המושג, גם הקודש ברוך הוא קונה את עולמו. נכון, מתודית, בטח צריך ללמוד פרשת משפטים ולהסביר אותה בישראלית. הסביר אותה בישראלית, מישהו אמר לי פעם, שטטניה תרגמו לכל השפות חוץ מלישראלית. יש אותה בכל השפות, בישראלית זה עוד לא תורגם. אני טוען את זה גם על התורה. זה תורגם לכל השפות, אגב ישראלית לדעתי זו השפה הקשה ביותר בעולם. אין שפה יותר קשה מישראלית. כי כשאתה מלמד את זה אדם בפנמה, באופן טבעי, אין לו את הנוגדנים שיש לישראלית. זה השפה הכי קשה. זה קשה מאוד 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 לבוא וללמד אנשים שראו את העולם והכירו ואנחנו עם מורכב. ישראלית זה שפה, שפה. אחרי זה אם ראה בעיני אדוניה שלא נשאה חן בעיניו לכונסה אשר לא יעדה. כשאדם לוקח את ביתו, הוא מייעד אותה. הוא לוקח אותה לא לאישה. תזכרו שמדובר אז בזמן שהייתה יותר מאישה אחת. עכשיו, אם הוא לא מקדש אותה לעצמו, הוא מקדש אותה לבנו. לא צריך עוד פעם קידושין, בעצם ההפיכה אותה לאמה, היא כבר הופכת להיות מיועדת, זה נקרא קידושי ייעוד, היא כבר מיועדת. בסדר? עכשיו, בקידושין נורמליים, יש בעולם גם מצב של גירושין. מה כאן? היא או הוא נהיים קתולים? כלומר, זהו? אז אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה, הוא לא רוצה לקדש אותה, באותה שנייה הוא חייב לפדות אותה ולשלם לה את כל הסכום כאילו היא גמרה 6 שנים. אתה מכיר הרבה אנשים שהיו מוכנים לקחת את התפקיד הזה. לעם נוכרי לא ימשול למוכרה בביגדובה. מסביר מיד אונקלוס, לעם נוכרי זה לא הכוונה לעם נוכרי. לגבר אחר, נוכרי, לאדם זר, הוא לא יכול להגיד, תשמעי, השכן שלי הוא מאוד נחמד, והוא כן ירצה. תשכח, פדיון של הכל עד הסוף. לא יוכל למוכרה, בביגדובה אתה בוגד בה. מה בוגד? אני לקחתי אותה בתור אמה, אני ידעתי שאני צריך לקחת אותה אחרי זה בתור קלה, כן? לא רוצה אותה, לא אני, לא בני. ואם לבנו יעדנה במקום לו, 100%, כמשפט הבנות יעשה לה. מה זה משפט הבנות? מה זה משפט הבנות? שערה, כסותה ועונתה לא יגרע. אל תתבלבל, זה קידושין כמו כל קידושין. אם לבנו יעדנה, היא מקודשת כמו מלכת, לא אנגליה חס ושלום, כמו מלכת ירושלים. צדיקס, עם כל התעודות. היא מקודשת לגמרי, שערה. אתם יודעים שאת כל הדין של שערה, כסותה ועונתה באישה לומדים מעמה עברייה? את כל הדין של חיוב קידושין והיחס באישות לומדים מעמה עברייה. ואתה שואל אותי מה זה למכור את הבת לעמה? ואם שלוש אלה לא יעשה לה, זה לא שערה, כסותה ועונתה, פה כולם טועים. כלומר, הוא לא יעד אותה לו, לא יעד אותה לבנו, ולא הפדה אותה, ויצאה חינם, אין כסף. היא לא חייבת לו כלום, היא יוצאת מיד משם. כשתמצאו לי מי שמוכן ללכת על זה תוך, נראה. זה לייצר חברה אחרת, זה לייצר עולם אחר. רק פשט פסוקים, פשט פסוקים. אז ברור, מאיר נוגע בנקודה חשובה, מבחינת הישראלית באמת, יש פה מוטי ומאט, ושמתי לך מקום. אבל כל מה שאמרנו, זה כאילו לקחתי כמה נקודות, אבל זה כל פרשה שתתקילו במשפטים. כל הדין של, הנה, מכה איש ומת, מוטי ומאט. אין דבר כזה שהורג נכנס למאסר כדי ללמוד להרוג. עכשיו ברור אתה לא יכול להרוג, כי בית דין שהרג אחת ל-70 שנה נקרא קטלני, עכשיו יש 1,000 דיונים מה קורה בפועל, היו המון קשיים. אבל זו מעבדה שעובדת 3,000 שנה. היו המון קשיים משפטיים. במובן הזה באמת, אני חושב שבאמת, באמת, באמת, הספר הטוב ביותר שאני מכיר בהיסטוריה שיצא זה הספר שלנו. בתיאור של, של ההיסטוריה, של התולדות, של המקורות, של העקרונות, של... באמת לא חושב שיש דבר כזה, זה דבר פילי. המשפט העברי. באמת, איך זה התרחש? היו אין סוף קשיים, אף אחד לא עובד על אף אחד. יש פה בעיות, אין בצוהר במשפט העברי. אז מה כן עושים? יש חבישה, יש מציאות מסוימת. יש, מה כן? כלומר, אני יכול לתת נאומים מה לא. אני יודע מה הבעיות, אבל מה כן, מה איך? אז איך עושים דרכי גביית חוב? איך, אלדד להתראות, גוצ'אבס. אז איך גובים חוב? אז בסדר, אבל זה לא פשוט. מה פרוש? בחוץ תעמוד, והאיש אשר חייב לך יבוא, והוות וחבול תחבול, וכל לילה לבוא. איך זה מתרחש במערכת חיים? 100%, בוא נפעל איך עושים את זה. אבל מה הנחת היסוד? הנחת היסוד זה כבוד השם, או הנחת היסוד זה הציבור הנאור? הנחת היסוד זה שיש דמות אלוקים, ודמות האלוקים היא זו שמניעה את הכל, ואז אתה מבין את ההפטרה ואת כל הפרשה, ואלה המשפטים סמוך למזבח אשר תשים לפניהם, קודם כל תראה מה זה עבד עברי בכלל, ואחרי זה ניכנס הלאה. ואשר לא צדה והאלוקים אינה לידו, זה בתוך החוק, בתוך החוק המחוקק קובע, אם זה היה בשוגג, אז איך הוא קורא לשוגג? השגחה. זה שם המילה לשוגג מבחינה משפטית. ואשר לא צדה, צדה הכוונה, הוא לא עמד ככה, מלשון צודה, מלשון צד, מלשון צייד, רשידן. הוא לא עמד והמתין וערב, הוא לא רוצה, הוא לא הורג כי הוא שונא חס ושלום. האלוקים עינה לידו, נזדמנו לפונדק אחד, והוא נפל, נפיל עליו גרזן, נפל משהו, הוא בכלל לא רצה. ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. שורה אחת, עיר מקלט. עוד לילה רוצים ללמוד על הרי מקלט. אתה יודע מה זה עיר מקלט? עיר מקלט זה שאדם הרג בשגגה, אז הוא גולה, זה הבצוהר של התורה. מי גולה? הוא, אשתו, ילדיו. ואם נניח יש לו...
רבו.
מה?
רבו.
יפה מאוד. אם הוא מנהל מפעל, הוא גולה עם המפעל. ואם יש לו תלמידים, הוא גולה עם התלמידים. זה עולם אחר לגמרי. ומה יש שם בעיר מקלט? יש שם לוויים, מה עושים הלוויים? כולם יודעים שהלוויים שרים בבית המקדש ומקריבים קורבנות. כי אנחנו עם שבית המשפט העליון נמצא ליד, איך קוראים לה? סינמה הזאת החדשה שבונים שם היום. איך קוראים לה המרכז הזה?
סינמה
סיטי. לא יודע, כן. מה זה? לא יודע, כן. לא יאמן. והלוויים נמצאים במזבח. אז תשכחו מזה. רוב הלוויים היו בערי מקלט. הם היו בערי הלוויים. הלוויים זה העובדים הסוציאליים. חלקם שרים במקדש. חלקם שוערים במקדש. וחלקם נמצאים בערי המקלט. והם דואגים עכשיו לאיך משקמים. כמו שאני הדיין חובתי לא לשאול בכלל מה שלום האוזן שלך. גנבת שני דברים, אתה תשלם. אתה תשלם, אבל אתה לא טמבל, אתה לא תגיד ככה, אתה לא מאמין בצלם אנוקים שלך, אתה תשלם. עד הגרוש האחרון, אבל לא עד הגרוש האחרון, כפול שתיים. אין על זה דיון. אין חריגות, לא כתוב שיש דינים. מלך לא מעיד, לא מעידין אותו. פרוצדורה, כבוד. אין מישהו שפטור מלשלם בגניבה. לא בן המלך ולא סבתא של המלכה. אתה תשלם עד הסוף. אבל הדיון, איך הוא מתרחש? מתי? מה בכלל הדיון על רציעה? זה בכלל לא שייך לכאן בכלל. אני תוך כדי דיון, דן, אם לקחת שאו שור, כואב לך בכתף או לא כואב לך. זה, אז שאלת אם קים קורי יש לי ביתו, קראנו את קים קורי, הוא הדין בכל הדברים פה עכשיו. כל הדברים, זה בכלל לא, אחרי זה כל דיני חבלה, ורפו ירפא, רק שבטו ייתן ורפו ירפא, על מה אני אחראי, על איזה ריפוי, מה רמת הריפוי שאני אחראי, מה השבט, מה, אבא הותרה תמיד לדבר אחד. תמיד, הוא כותב על זה בלי סוף. הוא אומר, הגענו לארץ. הרצל, הוא אומר, הציע במדינת היהודים שהשפה המדוברת פה תהיה גרמנית. הוא קורא לזה השפה של העמים הנאורים. בניב הנאור. הניב הנאור היה הניב האוסטרי. הרצל עשה דברים ענקיים בעולם. מה שנקרא פוק חזה עם מי עם הדבר. עם ישראל בז לרעיון. ואחרי זה הבנו עוד יותר למה לא זו השפה שאנחנו רוצים. ועם ישראל חזר לדבר עברית. מדהימה. מדהימה. תרדו על העברית המודרנית, תגידו סלנג, לא מקראי, כן מקראי. מדהים, פלא, ניסים שאי אפשר לתאר. ירד הנה עכשיו. יעקב אבינו, הוא הבין כל מה שדיברנו עליו. אין לו מילה חדשה. יהיו כמה סלנגים שהוא לא יבין. אנחנו מדברים את אותה שפה. תביאו מצרי עתיק למורסי ולמוברק. אני רוצה לראות אם הוא מבין מה הם מדברים. אתם מדברים, הוא נוסע לאנגליה להבין אותם. אתם לא מבין מה אתם מדברים. הגיע עם ישראל לארץ ישראל, ברוך השם. הציעו לו שפה נאורה, זרק את זה מכל המדרגות. אפילו אבא אמינה, לשמוע מה שלום המשפט העברי אין לנו? למה? כי יש לנו כאלה הצעות מדהימות? זה הרי, אם יש משהו שעליו הוא את חייו רצה למסור. מה האלטרנטיבה המוצעת? אנחנו פוגשים אותה כל שנייה, אנחנו פוגשים אותה כל יום. ואני אומר לכם עוד פעם, אני יודע שאני בזה צריך תיקון, אני צריך לכבד את זה יותר היום. כי דין הדמלכות, גם אם לא חל במדינת ישראל ובארץ ישראל באותה צורה, זה דיון ארוך, ברור שצריך לכבד את המערכת, אין ספק בכלל. אבל בדיוק כמו שאמרתי, חוקות שמיים וארץ צריך כדי שלא יהיה הפקר. אם לא בריתי יומם ולילה, יותר מכל דבר בעולם, מה שיכול לקרות דרור לחרב, זה, אני אומר את זה הכי חריף, זה להחליף את אלוקים. במקום שאתה, אני. ובלי להתבלבל. ובמערכת המשפטית המודרנית, זה הופך ונהיה יותר ויותר מטורף. זאת אומרת, אם אני שופט, בכיר מאוד, אני בעליון, שם כמעט לא יוצא שאני יושב לבד. כי התיקים הם רציניים, אז צריך לשבת כמה. אבל אם אני שופט בן 10, בוודאי שאני יכול לדון לבד. כי אין דיון בשלום, לא באחד. אתם תופסים מה אנחנו מדברים? כי זה דברים קטנים. מה ההגדרה לדבר קטן? מי הגדיר קטן וגדול? מי שהגדיר נאור? מה הגדרה לקטן? האיש הזה גמר את חייו. מה הגדרה לקטן? המשפחה הזאת מתה. מי, מה זה קטן? מה זה יושב בן אדם אחד לבד? מה ההגדרה בכלל? משה רבינו לא יושב לבד לדון. אז הכל הפוך. מה ואמינה? מה אתה אומר בכלל? אז אני אומר צריך חוקות שמיים וארץ, מוכרחים, אני אומר בכל מצב, חייבים, אנחנו לא, אסור שנהיה באנרכיה. אבל תאמינו לי, אתם, אנשים מכירים אותי, אם יש משהו בעולם שאני אוהב זה את השפה העברית. זה הדבר הכי יפה שיש בעולם. אין, כל תורה נלמדת מהשפה, זה הכל. מה זה לעומת המשפט העברי? זה צעצוע. אפשר לשמור על תרבות גם בלי שפה. אי אפשר לשמור על תרבות בלי משפט. קשה יותר לשמור על תרבות בלי שפה. כואב לי אפילו על המחשבה שהייתי צריך לגמגם בעברית. אבל זה... יחסית למשפט עברי זה כמעט מותרות. איפה אתה משווה בכלל בין זה לזה?
אבל השפה העברית, כמו הלבוש, היה מושלם. לכן גם במצרים אני יכול ללמוד משינוי שפתם ושניתו משם. אבל המשפט לעולם לא היה מושלם. לא היה משפט שלם שיכול להחזיק מדינה, וגם בתקופות, זה גם סבו כתב.
נכון מאוד.
גם בתקופות שכביכול חשמונאים וזה.
לא היה מושלם.
לא היה משפט כולל.
לא היה מושלם. הנה הכי נעמי. הרב קוק, לא. אני אגיד לך למה, חייבים לקחת כמה תוקנים שבהם, אבל אתה לא יכול לקחת את זה כמערכת. הרב קוק בפתיחה להורות התשובה אומר שהתשובה היא המצווה הקלה שבקלות והקשה שבקשות. היא הקלה שבקלות כי הרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה. והיא הקשה שבקשות כי עוד אף פעם לזה לא היה מושלם. עוד לא הגענו לשם. כל דבר עמוק, אמיתי, בעומק, 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 הוא עוד לא מומש, עוד לא ראינו אותו. גם מלכות עוד לא הצלחנו בה. אתם מבינים מה אני אומר? משפט לא הצלחנו, מלכות כן הצלחנו. אבל אנחנו יודעים שדוד עבדי נשיא עליהם לעולם. נו, מה עובר בדרך? מישהו פעם סגר לנו את התנך? אנחנו, אצלנו אין פרקים נבחרים. אנחנו יודעים את כל מה שגם לא נעים לראות. לא מנעו אותנו מכלום. אנחנו עוברים ורואים. ולומדים. משפט בשונה ממלכות, זה, אלה היו הדברים של סבא בלי סוף. הוא חזר על זה כל הזמן, הוא אמר, תמתמו אותנו ה-20, הוא לא אמר ככה, הוא לא דיבר, זה שפה שלי. הוא דיבר בשפות אחרות, הוא לא ידע את המילה שאמרתי, חוזר בי. הוא אמר, הישראליות שלנו התעתה אותנו. אצלנו, הוא תמיד דבר על בן גוריון בזה, אצלנו, הגלות הייתה גלות, וחזרנו חזרה לארץ ישראל. דבר אחד בגלות שמרנו בו בהמון המון המון שנים על אוטונומיה פי אלף ממה שחזרנו. זה על המשפט העברי. בגלויות הכי רחוקות בעולם, יש מאות שנים בסך הכל של משפט עברי שהתנהל. משפט עברי מדהים. לכן הוא עבד בלי סוף על ספרות השאלות ותשובות. זה היה הרבה לפני תקופת המחשב. היום זה פרויקטים, שוט והכל. הוא החזיק מכון שלם, המכון למשפט עברי, שתפקידו היה, אני זוכר את הכרטסות. כי הוא אמר שהחברה תשתנה כשילמדו במה עסק הרשב"א בספרד, ומה עסק הריטב"א, ואיך דנו. שיראו שהייתה אוטונומיה. הוא אומר, אנחנו גדלנו פה בארץ. הוא אומר, גדלנו על זה, היום כבר לא קוראים את הספרים האלה, אבל גדלנו על זה שמה היה בחול. בחול היה את הקיר של רש"י בוורמייזה, את ה, נכון? את הסיפורים האלה על בגלות מתנו. הפעם האחרונה שבעצם היינו זה בזמן של בר כוכבא, והפעם הבאה זה אצל בן גוריון. באמצע היה לקונה. קצרה, לקונה, היו כמה אירועים, אבל בסך הכל די משפילים. וזהו. כשאנחנו אומרים את המילה גרמניה, הארורה, הכל, מישהו מאיתנו זוכר שגרמניה זה רשי, זה אמרי מינץ, זה גדולי ישראל, זה חכמי אשכנז, זה 300, 400, 500, 600 שנות ניהול משפטי שאי אפשר לתאר. זה 20 פעם מערכת משפטית מנוהלת של אמריקה עם כל המערכת המשפטית שלה ביחד. רק גרמניה. ומה באותו זמן היה בספרד? ומה באותו זמן היה בתימן? ומה באותו זמן? כבר אם היה משהו שבו הגלות הייתה, אבל בצידה היא יצרה לנו עולם שלם, עולם מופלא. עכשיו, מאיר נוגע בנקודה הכי נכונה, צריך לתרגם את זה לשפה נכונה. צריך, נכון? בטח, אתה צודק. אבל זה עולם שלם. היכולת ליצור באמת, היכולת ליצור באמת הבנה שיש משפט. לא להסתפק בלבושים. טוב, נו, צריך בזה... צריך בזה להאריך הרבה. אבל זה... הבסיס של הכל זה הנקודה הזאת. הבסיס של הכל זה דעת אלוקים ימצאו. האם בריתי יומם ולילה? האם אתה תופס שכבוד האדם באשר הוא אדם עד לכלב? תשליחון אותו? תראו לי מקום שדנים בו בחוק, בשר נבלה, משנה, מקום ש... האם להקדים עכשיו את הגוי, או במקרה הספציפי הזה להקדים את הכלב? לא, כי הגוי לא חשוב חלילה. בלי קשר. עכשיו, אגב, מיד, מי שקורא שם רשי, בעברית המודרנית של היום, מיד מגיש שאילתה. כי רשי אומר, הכלב קודם לגוי. איזה יופי, וואי, 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 וואי. זהו. גמרנו... אתה סגור לשנה הקרובה, שנתיים בפנים. עכשיו, אחרי שתתאושש, אני אהיה שנתיים בפנים, אבל עכשיו אני אצא בעזרת השם. אפשר עוד פעם להסביר לך את רשי לרגע אחד? אפשר לדון שנייה בעניין? תבין רגע, אני מבין שאתה... אתם מבינים למה קשה ללמוד בישראלית? כי הישראלים עצבנים. עכשיו, אני מבין למה. איזה עוד עם עבר את מה שהם עברו? בסדר, הבנתי הכל, נו. אבל מלהבין, זה לא עוזר. הבנתי, 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 אבל לכן אנחנו לא יכולים לדבר. לא יכולים לדבר, זה... כלום, מה אתה מפחד? מה יש? תראו לכם שאני מתחיל שיעור במילים, רשי ציטוט הכלב קודם לגוי. זהו, גמרתי. אין לי התחלה. בצדק. הרגישות מובנת, הבנתי, 100%. אבל אנחנו מפסידים פשוט. פשוט מפסידים את הרעיון. עכשיו, את אותו, נכון, אז אני יודע לעשות תרגילים. אבל... לפעמים זה עובד, אני לא מתחיל ככה, אני פעם העברתי את השיעור על הכלב קודם לגוי, נתתי שיעור של שעה וחצי, ובסוף קראתי את רשי, וכולם קראו אותו יפה. כל כך נהנו. דיברתי על הרעיון של שמירת הכלבים. היחס לכלב. זה השיחה שלמה על היחס לכלב. רציתי לברר אם היחס לכלב בא על ידי זה שאתה סורג לו פומפון, או שהיחס לכלב בא על ידי זה שאתה דואג לאכילתו כי הוא שומר. ואם אני אומר שהוא שומר, אז מה תפקידו של הכלב? האם תפקידו של הכלב הוא לשמור, והאם אתה מודע לזה שזה תפקידו? או שאתה התבלבלת, ותפקידו של הכלב הוא בעצם להרגיע זקנות. וחוץ מזה הוא גם שומר. מה זה? ומי הוא בכלל? ואחרי שדיברנו שעה על הרב כלב, אחרי שגמרנו את הדין של הכלב, אמרתי עכשיו, תראו את ההלכה. שבשר נבלה צריך לתת לכלב, ואומר רש"י, הכלב... קודם לגוי, אתם יודעים זה הגוי? זה השכן שלו שהיה פרופסור בצרפת, החבר הכי טוב שלו. אומר, אבל בעניין בשר נבילה, התפקיד שלי הוא, בכל הדברים האחרים בכלל מה זה שייך? צריך בישראלי, צריך בישראלי. איש קימקו, בטח. איש קימקו איתו למה, אין עם פרשת משפטים. כלומר, אם אתה לומד את זה באמת, ואתה מתחיל להבין שזה... טוב, עוד מעט מחר. מה רצית להגיד, מתיה? את הכוח להעביר, את הכוח של הדברים, שאנשים, תפגיש את כל עם ישראל עם פרשת משפטים. תפגיש את כולם עם זה ש... זה באמת, אמרתי לכם, הרבי אומר שפרשת יתרו, היא הפרשה הטוב, פרשה ה-17, ופרשת משפטים היא הפרשה החי. 12 שבתות בראשית, וזה השישית השבת. היא הפרשה החי. אגב, גם הנכד שלנו עכשיו הוא החי. נכון? זה של פרשת משפטים. אז פרשת יתרו זה הטוב, כי פרשת יתרו עוסקת בטוב האובייקטיבי. ואין טוב אלא תורה. זה מעמד הר סיני. ופרשת משפטים זה החיים. והאם הטוב הזה יכול ליצור עולם חיים שלם. ולכן הוא אומר, היא הפרשה החי. זה חלק ממה שהבעיה אומרת. אנחנו בונים המון המון מערכים להסביר את הטוב ואת היופי שבטוב. ותראה שיכול להיות מצב של חי, ובאמת הקושי הוא מה שאתה אומר, רפאל, עוד אין לי דרך מסודרת, מושלמת. אז גם אני בורח, אז יותר קל לי להסביר את היופי שבמבנה, אני יודע מה, בריאת האדם ונפיחת הנשמה וכולי, מאשר להסביר את לכלף, את השליחונות. נכון? בטח, אבל זה יצר אורי. זה יצר אורי, זה שהלבוש הזה לא מושלם, זה החובה שמוטלת עליה. עלינו עוד יותר.
לכן זה משפטי. זה שכת.
בדיוק. זה שכת שצריך לפעול, 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 להמשיך איך עושים אותו. שוי. באיזה השם. שיבונן.